עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
וערב טוב, אהלה צביקה. אתה זקן ממני, אבל אני לא זוכר, ואני גם כי כבר לא צעיר, שחקן שמכבי תל אביב, כדורסלן שמכבי תל אביב רצתה.
ישראלי.
ישראלי, והלך חתן באפול תל אביב, העדיף את אפול תל אביב, כמובן בשכר מופחת. ותומר גינת עשה את זה היום, אתה יודע, ויצא לנו סיפור.
כן, אני לא זוכר, כי אני לא חושב שזה קרה, עם כל הזיכרון שלי. היו ימים ש... למשל, את בועז ינאי ואת איתמר מרזל, שהם היו ספינת הדגל של ההסתדרות ושל מרכז הפועל, מכבי רצו.
אבל הקיבוץ...
אבל, לא הקיבוץ, אבל מרכז הפועל היה... צריך לחתום את החתימה השנייה. יש שתי חתימות, ומעולם לא הצליחו להביא את החתימה השנייה. ומולי אביסר למשל, אז כשהוא עבר מהפועל חיפה, הוא נסע לאמריקה ללמוד, אז הוא הכניס הסגר. אז אחרי שהוא הכניס הסגר לשנה, קבעו בזה שיהיה הסגר 3 שנים. ואחר כך הם רצו לקבוע שאם אתה הולך, שאם אתה הולך ללמוד בקולג' הזמן הזה לא נחשב. אבל אני חושב שמולי אביסר היה האחרון שאחרי עבר מהפועל חיפה, אחרי שהיה שנה או שנתיים בקולג' באמריקה, ועבר למכבי תל אביב. אבל כן, זה לא, זה חוסר...
תומר החליט נכון?
לדעתי לא, אבל...
מקצועית הוא לא החליט נכון?
תראה, אתה שחקן הכדורסל מהבולטים ביותר היום בישראל, גמרת שנתיים גדולות בטובות בצרפת, וביורוקאפ, החלום שלך להגיע ליורוליג. תנסה שנה, שנתיים ביורוליג, בעוד שנה, בעוד שנתיים, גם אז הפועל תל אביב יקבלו אותך. אז נכון, שהפועל תל אביב עשתה, ועוד מעט נדבר עם רמי כהן, מהלך גדול שאני מדבר עליו 5 שנים, שנרשמה ליורוקאפ, בניגוד לסדר הקבוצות בליגה, וכל הסיפורים והאידיאולוגיה, והוא ישחק עוד פעם ביורוקאפ, וזה צעד גדול.
שנתיים ניסיון ביורוקאפ.
זה צעד גדול לקבוצה, זה צעד גדול לשחקנים הישראלים שלה, וכמובן גם לזרים, אבל אם רצית להגיע ליורוליג, לא קיבלת הצעה מהיורוליג מקבוצות אחרות, מ-18 קבוצות אחרות שיש ביורוליג, לך למכבי שנה, שנתיים, תנסה, לא תצליח, תלך להפועל תל אביב, אבל כן. הוא החליט.
אנחנו כבר נרחיב, רק נציין את אלה שבאמת עובדים פה. אורחים מופיקים, סער פלסנר ועידן זנדני, אחראי לשידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרים. אורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, מאורטה ושני רומנו. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר. בפיד ספורט, ואנחנו פותחים ארל וייסברג, וואלה, הוא לא על הקו עוד? טוב, עוד לא, אז פיקה, אז בוא דבר איתי הלאה, למאמן של הפועל ירושלים, החתימה ג'קיץ', מאמן ממונטנגרו, עשה דרך, כבר לא צעיר, אתה יודע, לא ילד, בן 51, עשה דרך בכדורסל.
51 זה צעיר היום, קוף.
לידינכם. אבל אתה יודע, שהיום מחתימים מאמנים באמת על גיל הילדותיות.
לא, לא. יש גם מאמנים בוגרים, הכל בסדר.
הוא מאמן מנוסה. אני לא יודע איך זה מסתדר, אתה יודע, מאמן עם אוריינטציה, אני קורא לזה יוגוסלאבית. אתה יודע, כל אלה שגדלו על התנך של זגדין, ושל ז'ליקו וכל הדברים האלה, ועוד מאמנים באמת מפסלי החירות של הכדורסל היוגוסלבי, פתאום באים לפה, אתה יודע, אמריקאים וישראלים בפינוק ובלגן, איך זה עובד?
אני חושב שזה לא יעבוד. זה עכשיו נהדר, ועכשיו תמיד זה כיף להיות מאמן בקיץ, כשאין עוד אימונים ואין עוד משחקים, וכיף להנהלות שכביכול הצליחו להחתים מאמן זר. הוא מאמן סרבי, מונטנגרי, סרבו-קרואטי, שכל גיחה שלו מחוץ לסרביה לא כל כך הצליחה. יש לו הרבה מאוד היסטוריה של חיכוכים עם הנהלות ועם קבוצות ועם שחקנים כאלה ואחרים. הוא יודע כדורסל, אין כל ספק. הוא חניך כשאתה מדבר על סרביה ואתה מדבר על זליקו,
לא בכלל, יוגוסלביה, כל מה שיש שם.
הפרופסור הראשי שאותו הם חיכו זה פרופסור אצה ניקוליץ', שהוא היה הנשיא של המאמנים, והמאמן שהוא היה הקשוח, הקשה, כשאתה מדבר אפילו עוד היום, כשמתאמנים ביוגוסלביה, בקבוצות ילדים, נערים, נוער, הקשיחות והקושי והסמכותיות של המאמן היא כמו בצבא אמריקאי, כמו במרינס. זה אחד. ואחרי זה הגיעו זליקו וה...
זגדין עם השלוש שעות אימון ביום.
זגדין עשה את זה רק בלובליאנה, אבל הוא הביא משם 7-8 שחקנים ל-NBA. אחר כך עשה את זה מליקוביץ' ואוברדוביץ' ואיפקוביץ', והם כל אלה חניכים שלהם. עכשיו, גם בשנים האחרונות אתה רואה שבגלל כל מיני סיבות, כל פעם מחפשים מאמן לנבחרת הסרבית ולא מצליחים, כי הם לא מצליחים למלא את המקום שלהם. אז כבר היו כמה מאמנים סרבים בנבחרת, ודי מהר הם עפו. ועכשיו שם פסיץ' שהוא בן 72, שהוא מאמן מצוין, שחזר עכשיו לנבחרת סרביה, ויכול להיות שאנחנו נפגוש אותו בקרוב.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
כן, אז אגב, צביקה, מה שדיברנו, כותב לי אלי שר, בקיץ 93, אתה כמאמן הפועל תל אביב, רציתם את אופר פליישר, הצעתם יותר ממכבי, והוא שיחק בהפועל.
לא בטוח שמהפועל שהציעו יותר ממכבי.
אבל הוא בא להפועל. ארלה.
אני לא בטוח שמכבי רצו אותו אז. אבל לא משנה, יכול להיות.
ארלה, בוא תספר לנו באמת על ההתפתחות מהיום בצהריים. תומר גינת מודיע שהוא הולך עם הלב, והלב הוא אדום.
לא, אבל אני אמרתי לך שאם מי אני נכנס לחדר, הוא יוצא איתי עם חוזה.
תכף נגיע לזה, תכף נגיע. תכף נגיע, כי אתה לא יוצא מהחדר גם 12 שעות. נו, אותך אנחנו מכירים. כן.
אז האמת היא לא קינאתי בתומר גינת בשבוע שבועיים האחרונים. היה בהתלבטות באמת, באמת קשה. והופעלו עליו לא מעט לחצים, שמצד אחד, הצעה הכספית הגבוהה ביותר ביפר, הייתה של מכבי תל אביב. וגם כמובן החלום לשחק ברמות הכי גבוהות שהוא יכול, להגיע ליורוליג. איפשהו ברקע גם הייתה הפועל ירושלים שהציע לו, אבל הייתה איזו תחושה שהיא לא באמת פקטור מבחינתו בכל הסיפור הזה, וכבר אתמול הוא נתן התשובה שלילית. וכמובן אופציית הפועל תל אביב. עכשיו הפועל תל אביב במגבלות הכספיות שלה עשתה מעל ומעבר, עשתה בעצם, נתנה לו הצעה שלא נתנה לאף אחד אחר מאז שהיא קמה מחדש. והיא מחתימה אותו על חוזה לחמש שנים, זה בעצם עד גיל 33, בסכום שנעמד במיליון דולר.
אבל הוא יכול לצאת בתום כל עונה, לאן שיחפוץ חוץ ממכבי תל אביב.
כן.
לא, לא בארץ, בוא נגיד לא בארץ.
לא, לא בארץ, למיטב הבנתי גם. וזה מתחיל ממיליון דולר, כי יש כל מיני בונוסים. זכייה בתואר, הגעה לשלב כזה באירופה, שלב אחר. אז זאת אומרת, הסכום הזה יכול עוד לגדול ולצמוח. עכשיו, המטרה הראשונה, דיברנו על זה, אני חושב בשבוע שעבר, המטרה הראשונה והמרכזית של תומר גינת, ואולי זה מסביר גם את סעיפי היציאה שלו, הייתה להמשיך באירופה, אחרי שנתיים טובות בצרפת, ועונה טובה ביורו קאפ שהייתה לו השנה, אבל לא הייתה הצעה קופמת, שאתה אומר, אוקיי, זה מועדון גדול, ובמדינה נוחה, ו... עם אתגר מקצועי וכסף כמו שצריך, אני לוקח את זה, לא, עד עכשיו לא הגיע הצעה הזאת, הוא עדיף גם לא לחכות, וללכת להפועל תל אביב. בימים האחרונים הייתה כבר תחושה שהוא די סגור אפילו במכבי תל אביב, גם בהפועל כבר, אני לא אגיד שהתחילו להשלים, אבל התחילו להתכונן נפשית לשברון הלב הזה, גם במכבי הרמינו שהוא מגיע לשם, אבל בסופו של דבר הוא לא, הוא לקח את קריאת הפרסה ו... חזר להפועל.
הייתה בזמנו, בזמנם, כאשר עודד אימן את הנבחרת, הייתה סוג של מתיחות בינו ובין תומר, זה השפיע על ההחלטה, או שההחלטה באמת הייתה נטו, כאילו לחזור הביתה אחרי 4 או 5 שנות בהפועל?
אני לא חושב, לביתר הבנתי, קטוס וגינת ביחסים טובים עכשיו, עברו את הדברים הפחות טובים ביניהם, היה באמת הסיפור ההוא עם הנבחרת, שהוא וברטי מונופור, או שהוא... בבר סימור שוחרר והוא נוטה, ואז הם לו סטורי לאינסטגרם עם בנות הזוג שלהם שהם במסעדה בזמן משחק הנבחרת.
קופמן לא זכר את זה. הזכרתי לו את זה לפני התוכנית והוא לא זכר.
אני לא זוכר, תראה לי כבר.
מה, אני אתה סני לי.
מה, אני דימנתי.
לא, אני זוכר את הדברים החשובים, אבל היו...
אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב ש... קודם כל זה... מכבי נרדמו בשמירה. ואחד הדברים שלדעתי השפיעו על תומר, עזוב את הכסף. ברטימור, זלמנסון, החבורה הישראלית בהפועל שנמצאת היום שם, גיל בני. הם היום, אני גם יודע וקראתי בשנה שעברה את הסיפורים שאיך ברטימור הביא את ג'קובן בראון, חיבר בין הפועל טריו לג'קובן בראון. ובמכבי אין היום איזה ישראלי מוביל חצי קפטן או קפטן מלא, או שדואג לקבוצה, ומשאירים את הכל אולי להצעות הכספיות ולהצעות הרסמיות, ויש פה גם מקום של לב, ויש פה גם מקום של חברות, ויש פה גם מקום של עוד משהו. ואני חושב שבהפועל עשו את זה.
אז מעבר לשחקנים, קודם כל אני מסכים איתך, מעבר לשחקנים, צריך לזכור גם שם אחד, איתי ברגר, מנהל הקבוצה, שהוא כמו אח גדול בשביל גינה.
זה לא ידעתי.
כשתומר חוזר לארץ או טס לחול, הוא עדיין מלווה אותו ועוזר לו בשדה התעופה, למרות שהוא כבר שנתיים לא בהפועל. והוא טס אליו למשחקים בצרפת, אז יש גם איזה חיבור אישי מאוד מאוד קרוב שם, ובטוח שזה לא הזיק. ואני חושב שגם באיזשהו מקום מדברים הרבה על כמה הוא היה משחק או לא משחק במכבי, ביורוליג, עם הזרים שלפניו, אני חושב שגם באיזשהו מקום הפחד הזה מלהיות איזשהו בן חורג במכבי תל אביב, כי אין מה לעשות. הוא איש של הפועל, הוא מזוהה עם הפועל, לפחות עד שיוכח אחרת. ואתה מגיע למכבי ומתייחסים אליך ככה,
היו עוד כמה מזוהים עם הפועל שעברו.
נכון.
אני רוצה לגעת בעוד שחקן שדובר עליו במכבי תל אביב, קלטס. ראיתי פשוט תגובה שלו על כל הפרסומים ביורו הופס מבחינת זה שהוא עוזב את ברצלונה והולך, יוצא לקבוצה אחרת. הוזכרו כמובן מכבי תל אביב. ואולימפיאקוס, פנתינאיקוס, אחרי שהבעל הבית החליט שוב לתמוך. אבל הוא פשוט הגיב במשפט אחד, פייק ניוז. הוא עוד לא עושה.
אז בוא נעשה סדר. קודם כל, ברצלונה, כל הבלגן התחיל לצאת החוצה, אתמול הצידה סופית לריאל מדריד בגמר הפלאוף, והאליפות חזרה למדריד. ואז ניר אותי שם בריאיון אחרי המשחק, נתן את זה הקיצה על שערה, ש... הלכו לפי תוכנית המשחק, וזה לא עבד, ושאר הסמך שעננה הייתה מוצלחת, וזה אומר שהיא לא הייתה מוצלחת, ובמונדו דפורטיבו פורסם הבוקר שיש נתק בין שרס לקלטיס, ושקלטיס ביקש לעזור. עכשיו, ממחנת המידע שהגיע אליי, ברצלונה היא זאת שמחפשת קבוצה שתיקח את החוזה של קלטיס, מדובר במיליון ו-700 אלף יורו לעונה.
לדעתי יותר.
זה לפחות לפי הפרסומים הראשונים. אני שמעתי גם שמתחנת עלות מעביד זה גם עובד את ה-4 מיליון יורו, וזה לא כל כך עבד ביניהם שם בשנתיים האלה. אמנם ברצלונה סיימה מקום ראשון ביורוליג בשתי העונות, לא לקחה את הגביע. קלטיס כמובן היה הרכז הראשון, שנה שעברה אפילו היה הרכז היחיד.
לא, היא לקחה את הגביע, את הגביע היא לקחה.
לא, גביע אירופה, אני
מדבר. אוקיי.
אז אפשר לסכם שקלטיס בעלויות האלה, כמו שאתה מציין,
ינסו להיפטר מהחוזה הכבד.
מי ינסה להיפטר?
ברצלונה. עכשיו
כן, אבל זה לא שהוא יבוא, אבל זה לא מדובר, אתה יודע, באמת על ג'ובוטינסקי שבא לכאן, אתה יודע, כעולה חדש. הוא לא יבוא לכאן ב-700,000.
בדיוק. אז כאן השאלה, לאן הוא ילך והאם הוא יכול להגיע למכבי תל אביב. יש שלוש קבוצות שנתפסות, אני אשאיר את פנתינאיקוס רגע בצד, כי הכל שם עדיין בערפל, קשה לי לראות דבר.
למה, אני ראיתי שהבעל הבית אמר, זה עושה.
הבעל הבית אמר שהוא חוזר.
הוא אמר, אני מפסיק להשתמש ואני אביא כסף.
כן.
קודם כל, המועמדת הכי טבעית לקלוט אותו היא פנרבחצ'ה, גם ברמה התקציבית וגם בגלל שדימיטרי
סיטודיס
הוא המאמן שלה, והוא מכיר אותו טוב, מאמנים שהם היו ביחד בפאו, כשהוא היה עוזר של ז'ליקו. אולימפיאקוס מדברים עליו, אני קצת קשה לראות את אותו משתלב שם.
אני לא רואה את אולימפיאקוס לוקחים אותו, אין לו מקום גם, ואין לו דקות משחק ואין תקציב.
הם שחסר להם יוונים.
לא, אני אגיד לך, בגלל כדי למנוע ממנו להגיע לפנתינאיקוס, אז אולימפיאקוס מציע.
אוקיי, כן, ושיטות שהיו אותי פה פעם.
שיטות שעובדות ביוון.
כן, ומכבי תל אביב, בשיחות שהיו שם, שיחות העבודה הראשונות עם הוועדה המקצועית וכל הסיפור הזה, הבינו שצריך להשקיע בעמדת הרכז, יש איזושהי החלטה של ללכת יותר בטוח, יותר מוכח בעמדת הרכז, בדיוק הייתה לי עכשיו שיחה עם חבר, מתי בפעם האחרונה, מתי תהיה ונחית הרכז, תראה, כל שחקן, כל זר שאתה מביא, זה תמיד עם הוא, אבל להביא שחקן מוכח עם קבלות ביורוליג ודברים כאלה, דווקא בעמדת הרכז מכבי תל אביב בכל השנים האחרונות תמיד עם רע. והם רוצים ללכת יותר בכיוון הזה שהשחקן המוכח יהיה בעמדה הזאת, אז קלטיס הוא שם בכיר ברשימה הזאת. אם הוא יגיע זה עוד רחוק, כי שוב, בסכומים האלה, אני גם לא פוסל את האפשרות שבסופו דבר יישאר בברצלונה, זה קשה... קשה לנהל את הדברים, זה לא כמו להיפטר משחקן עם חוזה של 250 אלף דולר, ואז מקסימום אתה סופג 100. זה סכומים מאוד גבוהים, ונראה זה הולך להתפתח בצורה מאוד איטית, אני מניח.
מה קורה עם...
הפעם האחרונה שמכבי הביאה רכז מוכח, ושינה את הקבוצה, זה היה כשוויתרו על קטש ופיני גרשון ודייוויד בלאט והביאו את אריאל מקדונלד.
אריאל מקדונלד.
כשהוא שיחק עם
לודריאנה
בפיינל פור.
שרה שגיע, אחרי שלקח אירוליג.
אבל שרה זה היה סיפור אחר שאני אספר אותו פעם אחרת.
תגיד לי רגע, סקוטי זה כבר סגור? זאת אומרת, הטורקים ישלמו?
לא, לא בטוח שזה הטורקים. במכבי הוא לא יהיה.
כן.
ופנרבח שהיא הפייבוריטית לקחת אותו, אבל ברצלונה עדיין בתמונה.
כן.
זה יכול עוד להתפתח, ברצלונה כבר הייתה בטוחה שהוא אצלה, ואז פנרבח ששיפרה את ההצעה שלה והעלתה את הסכומים.
פנרבח שתתאבד עליו בגלל שהיא צריכה...
על הדרכון הטורקי.
הדרכון הטורקי, כאשר הטורקים, כאשר הנדולו עולה עם חמישה זרים ולארקין כטורקי, היא רוצה להעמיד מהצד השני חמישה זרים ואת נכון. וילביקן כטורקי, אז זה הופך שישה זרים נגד שישה זרים.
כן, רוצה להעביר את זה.
מנקו, מה שרץ ברשתות ב... בשעות האחרונות, איך אני צריך להתייחס לזה?
לא לבטל את זה, בוא נגיד ככה, בכלל כל העונת המפורים הזאת, הכל רק כל כך מהר.
הוא בחוזה?
הוא יש לו אופציה תציעה, ולחולון יש אופציה תציעה, ואני יודע שהייתה פגישה ביניהם היום, בין חולון למנקו, לא נסגר עוד שום דבר, ובאופן טבעי ברגע שתומר גינת יורד...
אבל זה לא אותו תפקיד,
תומר גינת. לא, הוא 3-4, נכון? אני מעריך שזה מגביר את הסיפים של ג'יי כהן להמשיך למכבי תל אביב, אבל כדי להביא עוד ישראלי בכיר, לא הייתי בכלל פוסל את האפשרות שרפי מנקו בסופו של דבר ינחת במכבי.
על הכיפק. עוד משהו שצריך גם כן, אתה יודע, יש הרבה דגים בבריכה, מדברים על זוסמן ועל תמיר בלט, זוסמן נאבק כדי לעזוב את מכבי וחתום ב... באלבה, תמיר גם יש לו חוזה לפחות לעוד עונה אחת. אתה יודע איך אני אנסח את זה בעדינות, הם אוהבים את עודד, הם לא כך משתגעים על מכבי. תמיר מעולם לא היה, זוס רצה לעזוב.
נכון, איך זה מסתבר? אם יש, בוא נגיד ככה, אם יש ישראלי אחד שקטש שהיה עושה הכל בשביל להנחית אותו, זה תמיר בלאט. לא שיש לו משהו נגד זוס, אבל תמיר בלאט זה נאמבר וואן, אבל דווקא בגלל הסיטואציה הרגישה הזאת שגם דיוויד עכשיו במכבי, ובגלל ההצלחה של תמיר בלט, בעיקר בחלק השני של העונה ובגמר הפלייאוף, הערכה כרגע היא שתמיר בלט ויורד זוסמן ימשיכו.
דבר איתי רגע משפט על הכדורסל שלנו בליגה. הנהלת איגוד הכדורסל מאשרת החלטה שלה מנובמבר 2021, יעלו שתי עולות מהליגה הלאומית בתום העונה שעברה, 2021-22, מילים אחרות, מכבי רמת גן, על פי החלטת האיגוד, יכולה להתכונן לאותה קבוצה 13 בליגת העל, אבל אתה יודע, מה שנקרא...
במינלת.
מה זה? מה?
אבל במינלת אומרים שאין חדש תחת השמש.
לא, הם רוצים פשוט זה, מוכנים שיהיו 77 קבוצות, אין להם שום בעיה. אם איגוד הכדורסל ישלם על כל קבוצה שהוא רוצה, 2.5 מיליון שקל, הרי הכדורסל לא מעניין אותם. מעניין אותם כמו בכל ישיבת דירקטוריון. מה עם הכסף, מתי הוא עובר, אתה מבין? זה מה שקורה בדירקטוריון, בכל דירקטוריון אגב.
כן, אבל אנחנו עוד לפני יולי, למה שנדע כמה קבוצות ואלה קבוצות יהיו? בליגה יש לזה כמובן גם אפקט מתגלגל.
כן, אבל אתה רואה את זה, אתה רואה את, איך קוראים לזה, את... איגוד הכדורסל באמת מתבצר בעמדתו וכופה על המנהלת, שזה אותם אנשים דרך אגב, בואו לא נרמה את אף אחד, כן? בואו נגיד את האמת. זה אותם, כן, אותם אנשים, תאבין, מחליפים כובע, מחליפים מזה, תאבין, מחליטים פה, מיישמים שם, רק יחבל לא מגיע עם משום מה. אבל... הלוואי, אני מבטיח להיות נוכח בכל הזה, בכל הישיבות. אז אתה רואה את זה מתקיים?
האיגוד מתבצר, אתה רואה, האיגוד היום גם דואג להודיע שרמת גן בליגת העל, כאילו לא נראה שמישהו פה מנסה למצמת.
מה אתה אומר על המקולת של רומק? יעמדו או שרומק יתחיל להתחנן ולטפטף וזה שיעזרו לו כמו שהוא עושה בכל עניין?
אני לא יודע, אני רק מקווה שכבר יסגרו את הסיפור הזה. דיברנו עד עכשיו, דיברנו עכשיו על כדורסל ומצפונים וזה כיף וזה, עכשיו צריכים לדבר אותם על הסיפונה הזאת. אוקיי,
עוד דבר אחד קטנטנצ'יק, המתאזרחים, יש מתווה חדש. תאבין, כל קבוצה תוכל להביא שחקן אחד, אידלה, או שעמד ליד אידלה, זה אותו דבר, והוא יהיה פה 3 שנים, ורק אחרי זה היא תוכל להביא עוד אידלה אחר מתחזה. זה
כן,
טוב.
הגבלת המתאזרחים החדשים, כל קבוצה תוכל לרשום רק אחד בליגת העל, גם בליגה הלאומית אגב.
כן.
מה זה שחקן מקומי שהוא לא מתאזרח? זה שחקן שגדל באחת הקבוצות כאנו נולד, כמובן נולד בארץ.
ממחלקות הנוער.
אגב, זו לא החלטה של הנהלה, זו החלטה של בית הדין העליון.
או שהוא עבר קמפיינים אחת הנבחרות מהנוער ועד הבוגרים, או שבאמת חלפו 3 שנים מאז שהוא התחיל לשחק
כישראלי.
אתה יודע מה זה יכול לגרום?
עבודה קשה, עבודה קשה במקולת. עבודה קשה במקולת.
זה א' וב', שיטפון של מתאזרחים דווקא בליגה הארצית פתאום, התחילו להביא
לך. לא, ליגה ארצית, ליגה א'.
כי שם אין מגבלה.
כן, אז ליגה א', מה יתחילו? הרי אתה לא יכול למנוע מידה ללהיות איזה שפילר. על הכיף, הקרלה, תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב. החידון היומי על בית ירושלים עבר עוד יום.
איך התקדם הפירוק?
ה-30 לחודש מתקיים, מתקרב, זה גם יום סיום שנת הלימודים, ואני לא רואה באמת מה שנקרא...
למה? יצא אתמול ספין חדש, יש איזו קבוצה חדשה של אנשים שרוצה לקנות מארצות הברית.
שלוש קבוצות,
שלוש. שלוש ביחד?
הוא מכיר 3 ואני 33, כן. כסף עבר?
לא.
כסף עבר? לא, כסף לא עבר. אין אפילו המנהלת אומרת לי תמשוך את הכסף בינתיים.
כן.
שלא תעביר. אנחנו, אתה יודע, אני חושב מצב, כל יום שעובר ולא נעשה כלום, ואף אחד גם לא מדבר. אני יכול להגיד, קרה משהו, אנחנו מדברים הרבה זמן, קוף, אבל קרה משהו, הפוסט של מקס גרצ'קין, איפה שהוא הזיז קצת לאנשים, אני הבנתי שגם בטוטו פנו ו... התחילו להתעניין מה זאת אומרת
שמה... לא, היום שר הספורט, היום שר הספורט.
שבכל משחק נובס...
אבל היום שר הספורט כאילו מתערב למרות שאסור לו להתערב.
לא, לא, שר הספורט, תראה, פנו אליו, הוא מברר את הפרטים, הוא רוצה לדעת.
כן, לא, הוא בא לזה... הוא בא למה שנקרא ל-5 o'clock. הוא יבוא שבוע הבא, אתה יודע, ישתה, אתה יודע, יהיה גם קייטרינג, כשר אני מקווה בשביל כבוד השר.
לאן הוא יבוא?
או שיבואו אליו, אני לא יודע איך זה הולך.
אני חושב שעשו שיחת ועידה טלפונית, אני חושב.
לא, לא, הם אומרים שהם נפגשים. אולי זה, אני יודע מה שתראה.
היום עושים הרבה ישיבות כאלה בזום.
השר לא יכול לעשות שום דבר.
אני יודע.
אבל בסדר, הוא רוצה לברר, רוצה להתעדכן.
יש היום, זה בידי בקרת התקציבים. כמו שהם עשו בקבוצות אחרות, צריך למנות מנהל מטעמם, דבר ראשון, ייכנס, יראה באמת את המספרים הנכונים, כי משהו לא בסדר בכל הסיפור הזה, אני מחזיק
משהו.
לא, הרבה משהוים. בקרת התקציבים יודעת את המספרים.
רגע, 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 רגע.
הנה יעלה את בית"ר בינואר.
אופיר, סליחה שנייה. האם אני בבקרת התקציבים יודע שפתאום יש 6 מיליון שקל חובות למס הכנסה? מי צריך לדעת?
זה חובות על ההלוואה.
לא, חובות דווקא.
אבל אני צריך להציג את זה לבקרה התקציבית כשאני עושה את זה. אם אני קשור לבקרה תקציבית, ועשיתי תוך כדי השנה איזשהו מהלך להכניס כסף לקבוצה, וזה גם מגדיל את ההכנסות, אני צריך לדווח לוועדה, לבקרת התקציבים.
הוא דיווח עם הפלסטיק הזה.
הבנתי.
אבל הפלסטיק לא עובד.
לא עובד.
עכשיו, אני יכול להגיד לך, צביקה, כל כך הרבה דבר, יש בשיחות של חוגג עם העמותה, הוא אומר להם שיש משהו כמו 12-13 מיליון מההתחייבויות, שזה הלוואות שניתנו על ידי אנשים שקרובים אליו, והוא מרגיש...
מי הם האנשים? הבקרה התקציבית צריכה לדעת אם הוא מחזיר לי... אם הוא מחזיר לך, אם הוא מחזיר לקופטה הלוואה שהוא נתן לו, מישהו צריך לדעת למי.
כן, אני רואה אבל שבבקרה... אבל בבקרה אישרו לו כבר לשלם לגרסיה.
לגרסיה זה משהו אחר, זה לא הלוואה. זה חוב. זה חוב לשחקן.
אז למה לא שילמו חובות אחרים?
כי, אז אני שואל, החובות לאנשים, אני לא יודע אם יש שמות, חובות לשחקנים, יש חובות שהם ידועים, כי זה יש חוזה שחתמת אותי כשחקן ואתה צריך לשלם לי כך וכך.
כן, 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 עצוב כזה. אז מה אומרים?
אני חושב שרב הנסתר על הגלוי, ואני חושב שזאת הבעיה, בגלל זה לא מטפלים, כי כולם, אם היו באמת מטפלים, באוקטובר, מהרגע שהם יודעים, אנשים פה לא צריכים לתת את הדין הזה, לא צריכים לתת תשובות, והיו נחקרים, אחרי פירוק אנחנו יודעים מה קורה.
תשמע, אין מצב, אם יש חובות...
ינסו לעשות הכל כדי למצוא פתרון, גם להעביר את ביתר במינימום, אני חושב שלא יצליחו עם ה... אני חושב כבר, יש לחץ ציבורי.
אבל פירוק צריך להגיש בקשה לפירוק מישהו שחייבים לו כסף. אבל מי שמגיש בקשה שחייבים לו כסף יודע שהוא לא יראה כסף והוא יקבל 10% אחרי פירוק.
אבל יש פה עוד מכשול. כמו שהוא אומר, יש פה כך וכך מיליונים שהוא לקח באופן אישי, שנתנו למועדון, והוא צריך להחזיר אותם.
כן.
שמגיע מפרק.
זה לא מעניין אותו.
זה לא מעניין אותו מה אתה חייב.
אתה בכלל לא נמצא ברשימת האנשים, כי האנשים הראשונים זה מס הכנסה, לביטוח לאומי,
ושכר.
ושכר חלק משלם בביטוח הלאומי.
כן, אבל...
אגב, אני אגיד לך עוד משהו, אני לא מכיר, בדקתי בביתר, לא מכירים הלוואות בסכומים כאלה. זאת אומרת, כנראה שחוגג
לקחת... אני משתמש במה שאתה אומר.
לא, לא, אז אני אומר שכנראה שחוגג העביר, לקחת הלוואה לעצמו, ואז העביר לביתר. אתה מבין, אנחנו לא יודעים, בסופו של דבר הוא מבין שהפסיד את הכסף.
אנחנו יותר מדי לא יודעים, אנחנו בעיקר לא יודעים
מי הביא את הכסף הזה.
אנחנו בעיקר לא יודעים את מי ה3.5 מיליון.
יש יותר מדי אנשים שלא רוצים שנדע.
נכון, אבל אם זה מגיע לפירוק, אתה כן תדע.
אבל איך מביאים את הקבוצה? האם לבקרת התקציבים יש סמכות להגיש את הקבוצה לפירוק?
אני לא רוצה להגיד לך לא, כן, כן,
אני יודע. רואה חשבון מטעמה בזמן... עוד באוקטובר, ינואר, מרץ,
אוקיי,
עכשיו, אתה מבין, אז מה הקטע פה? תסביר לי. מה עם 25%?
לא, יש הרבה סיבות מעבר למה שאמרת, רון.
לא, אני צריך לדוגמה אחת.
לא הייתה בעיה אם הבקרה משתלטת על ביתר מבחינת רואי חשבון. לא בוא לשחקנים להגיד להם, אוקיי, בואו...
זה משהו אחר.
להבטיח להם את הכסף שלהם דרך ההקצבות של ביתר. זה לא בעיה לסדר את זה. לא רוצים לסדר את זה.
כן, לא רוצים. חכים שיקרה נס, וניסים קוראים יום כן, יום לא.
לא, אבל כבר ברור שביתר, אם תהיה בליגה, תהיה קבוצה חלשה. ואם היא תהיה בליגה קבוצה חלשה, כמות האוהדים שהיא תביא למשחקי החוץ, שזה חלק מההכנסות של אקס קבוצות, כי האוהדים לא יבואו לא משחקי בית ולא משחקי חוץ, שהקבוצה היא כל כך חלשה. שידורי הטלוויזיה, הרייטינג של ביתר יהיה יותר נמוך.
זכיין שידור
וטוטו. כן, המשחקים של ביתר יהיו עם רייטינג נמוך. ואם יוציאו אותם מהטופס, אז לא כדאי בכלל להחזיק אותם.
אתה יודע כמה עתירות יהיו. אם הטוטו ימשיך כחברה ציבורית
בהסכם שמוקה, כמו לכולם.
לא לקבוצה. לקבוצה, אתה יודע, זה החלטה של מנגנון מעליהם, הם רק הבנק. אבל אם יחליטו באמת להמשיך עם הסכם השיווק המפוקפק הזה, שיש לך את ביתר
נראית ככה. בכזאת צורה.
תגיד, הקבוצה זה אחת ההוגנים, זה ביתר. לכל ההסכם הזה.
נכון.
אתה מבין, ואז אחיין יעשה גם את המשפט שלמה שלו. אף אחד פה לא פרייר. אין דברים כאלה. אבל בסדר, אם להם לא אכפת, מה זה מעניין אותי?
זה צריך להיות אכפת להתאחדות ולמנהלת. צריך.
ויקה, הדבר הכי גרוע, שכולם שותקים ולא עושים שום פעולה.
כן.
שום פעולה לא נעשית. פעולה אמיתית, לא בלדבר או לשאול או לדבר.
עזוב, רק מדברים. טוב, משהו קורה עם... טוב, איתמר ניצן עזב בעצם...
אגב, איתמר ניצן, שזה נראה שואל שעזב את ביתר
ונתניה,
זה משהו ששבר הרבה מאוד אנשים בביתר, ואיתמר הוא היה סוג של סמל בביתר בשנים האחרונות. אנחנו בשנה האחרונה, גם עם כל הקשיים, הוא היה זה שעמד כל הזמן בפרונט.
לא, היה לו חוזה לעוד שנה?
על הכיפה.
היה לו, אבל הודיעו לו שום שוחרר. הוא ודגני, 2.5 מיליון שקל עלויות, זה הדבר הראשון ששחררו.
אם אתה יקרת,
הולך.
אופיר, תודה.
תודה לכם.
רמי כהן, יושב ראש הנהלת הפועל תל אביב, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מברוק, תשמע, מה שרצית, כבר היית מוכן לתת את אחת מהבנות שאין לך, אבל זה קרה בלי זה.
הכי קל זה למכור את מה שאין לך.
כן, כן. אבל הסתדר לך, מה שנקרא.
טוב, כמו שאמרתי לך בשבוע שעבר, עשית שתי החלטות, הצלחת השבוע בשני דברים. אחד, היורוקאפ, ושתיים, היום עם תומר, יש לך שתי הצלחות השבוע, וואו, וואו.
כן, האמת שכן, בכלל בזמן האחרון, בזמן האחרון הולך לנו, מה שאנחנו רוצים פחות או יותר אנחנו מצליחים, אז אולי זה מזל, ואולי אנחנו עובדים יותר נכון, כמו שאני מרגיש כבר כמה חודשים, ואולי זה שילוב של שניהם.
טוב. איזה קסמים הפעלתם על תומר?
איזה קסמים הפעלתם? עזוב את הקסמים, קסמים כבר הפעלתם, הוא בא. איך מממנים את זה? בכל אופן, אתם לא משלמים כאלה דרגות שכר.
יש יורוקאפ, זה 9 משחקי בית מובטחים?
יש להם מנויים, הם ימכרו את...
נו, ימכרו 3,000 מנויים.
בסדר. נו, עדיין יש קבוצה להחזיק, זה לא רק את...
בסדר?
תומר.
יש תקציב.
לא הולכים לדבר כזה בלי...
תקציב.
בלי שיודעים בדיוק, יש תקציב מראש מוכן לשנה, ובתקציב הזה יש כסף באמת ממנויים, ומכרטיסים, ומספונסרים, ומחסויות, ומתורמים, ומטלוויזיה, וסך הכל ידענו שאנחנו הולכים לגדול בתקציב השנה.
הצטרפו עוד ספונסרים, הצטרפו, זאת אומרת, גורמים כדי...
לא מעט, החל מדצמבר שנה שעברה.
לא, אבל נדבר עכשיו, כאשר תומר החליט שהוא רוצה, שהוא מה שנקרא מתלבט בין מכבי להפועל.
הצטרפו? לא, אתה יודע, מהחתימה של תומר עברו 3 שעות.
מה, לא קיבלת עוד טלפונים, זה ספונסרים?
לא יודע, לא הספקתי לענות לכל הטלפונים, אבל כן, אני יכול להגיד שמחרנו ב3 שעות האלה כ-400 מינויים, ולגבי ספונסרים, אז... לא הצטרפו חדשים, אבל הרבה אנשים...
היה ויכוח היום, כמה...
האנשים הקיימים אצלנו בשבוע האחרון אמרו, תתן, אתה יודע, תסגור את תומר ואנחנו...
כמה מקומות ישיבה יש במגרש שלכם?
3,504.
אני חושב
ש-3,534,
אבל...
רגע, זה ברשומות. גם עם הכיסאות של המכובדים?
הורידו להם 8 שורות.
לא, זה משהו אחר, זה לשלושה משחקים או לחמישה משחקים.
זה ביציע אחד, לשלושה משחקים.
אבל גם עם הכיסאות של המכובדים?
כן, אז הוספנו עכשיו עוד שורה של מכובדים, ונסים להוסיף עוד קצת למעלה, אפשר להוסיף עוד 100-150 כיסאות בעולם, זה לא מספיק, אבל זה מה שיש, ואם זה עובדים. אבל כמו שאמרת, יש גם אירופה, אז אנחנו מוכרים איזה יש יותר משחקים, אז אותם 3,500, אבל על 30 משחקים, אז זה בכל זאת יותר הכנסה כמינויים.
מתי ההגרלה מי בבית שלכם, אתה זה יודע?
בשמיני ליולי. שמיני ליולי, ידעו גם שיבוץ וגם תאריכים.
אוקיי.
תשמע, זו ההחלטה הכי משמעותית שעשתה הפועל ללכת למפעל אירופי אחרי שנים שהיא לא הייתה.
זה אמרתי לרמי בשבוע שעבר בפגישה
מקצועית וכל דבר אחר חברתית, כל דבר אחר שיש זה הדבר הכי הישגית.
זה גם עזר לדעתי לתומר להחליט,
כן, בלי אירופה הוא לא היה מגיע, נכון רמי?
אני חושב שאירופה מאוד
מאוד
עזרה, לא? אני חושב שגם לנו באמת בניסיון לשדר שאנחנו בדרכנו לעוד שלב אחד קדימה, זו תוכנית שהתחילה לפני 15-16 שנים כבר, שכל פעם עשינו עוד איזושהי קפיצת מדרגה, שאנחנו בדרך באמת להיאבק לא רק על ההשתתפות, אלא גם על תארים ולבנות קבוצות טובות, אני חושב שמגיע לנו, מגיע לקהל שלנו, מגיע לעיר, שיהיה בה עוד קבוצה תחרותית הישגית, ומקווה שנעמוד בזה.
כן, אני רואה פה את המחירים שלכם, של המנויים, וזה 955 שקלים למבוגר, נוער, חייל, אישה, סטודנט, 705, וכמובן גם צעירים, יפה. תשמע, יש לכם באמת אנשים יבואו לעשות מנויים, אתה יודע, מהכדורסל, יש גם הרבה פורשי כדורגל לפי האיומים שלהם. אני לא יודע אם יספיק לך המקום.
כנראה שלא יספיק המקום ונהיה סולד אאוט, יש גם מינויים יותר יקרים ב-2000 ו-3000 ו-10000 וכולי, אבל לכל כיס מה שנקרא, כנראה שלא יספיק, זה גם משמח וגם יצור, אבל בסדר, חובת ההוכחה עלינו, זה שעשינו את זה פעם אחת, זה עוד לא מספיק. אנחנו צריכים להראות שאנחנו ממלאים את העולם בכל ערב, ואז לחשוב הלאה.
מה קורה עם... זהו, נגמר הרכש, זאת אומרת, תומר בא...
לא, זרים.
לא, זרים כבר יש לו שלושה חתומים. השאלה אם אתם הולכים עם תומר בא מבחינת ההתייחסות שלכם כמקום של זר, בלטה של זר, או שאתם ממשיכים ללכת
על זה? יש שניים, יש דקובן ו...
ותוקוטו.
ותוקוטו. זהו.
יש להם עוד אחד, יש להם עוד אחד חתום, לא?
לא, יש את ג'יימס יאנג שאנחנו בקשר.
אבל עוד לא חתום.
עוד לא חתום.
מה מצב הפציעה שלו בכלל?
בסדר, הוא אוטוטו מוריד את המגע ומתחיל שיקום. אנחנו נהיה עם חמישה זרים לאופסטון, זר בכל עמדה, זה אומר שאנחנו צריכים עוד פורוורד, ג'יימס יאנג או אחר, עוד קומבוגארד, עוד סנטר, ובישראלים אנחנו נביא עוד ישראלי אחד כנראה בעמדות הגארד, ביחד עם אלה שחתומים, תומר ובר ואידן זלמנסון וגילבני ורז אדם ולוטן אמסלם, תהיה קבוצה טובה.
לא, אתה כבר סגל, בונה, אתה כבר אין לכם, חבר'ה, יצטרכו לא להתלבש, לפי מה שאני שומע.
לפני כל משחק יצטרכו להחליט מי לא מתלבש.
כן, מי לא מתלבש.
טוב, אחד הזרים בארץ לא התלבש, אבל אם רוצים לשחק פעמיים בשבוע עם טיסות ועם ציון ועם אומס, אז צריך להיות עם סגל בשביל לעמוד במשימה בכבוד.
על הכיף הקרמי, שיהיה בהצלחה. שחקו אותה.
תודה רבה.
ביי.
נדב דייג, ידיעות הנגב, הלאה, נערב טוב.
אהלן, שלום לכם,
צביקה
ורון.
רותם חתואל מעריך את חוזהו, אבל מי שמעניין בשלוש שנים נוספות, אבל מה קורה עם הקטע עם חתם אל חמיד? מה יהיה שם?
זה ייקח עוד הרבה זמן לדעתי.
קודם כל, רגע, הוא צביקה בכיוון, ספריה, קודם לגבי רותם חתואל, היה ברור שצריך לשדרג לו את החוזה, כי הוא הביא תרומה משמעותית, בסכומים מאוד 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 נמוכים.
מהרגע שהוא חלף המאמן והוא התחיל לקבל צ'אנסים, הוא סיפק את הסחורה.
הוא הביא את הסחורה והוא מגיע לו, ואלונה ברקת היא מאלה שטוענת שמי שמגיע לו ומי שהוכיח, לכן הידיעה לא הייתה מרעישה, זה היה ברור שמגיע לו, ומי שמכיר את סחרו, ואני קצת מכיר, ברור שהיה צריך לשדרג שם, זה לא הוגן, וזה לא יאה, וזה לא נאה. לגבי חתם אל חמיד, קודם כל הוא מגיע לאימונים, מתוקף החוזה, הוא מגיע לאימונים, אבל הוא נכנס לשיחה אצל כל מקבלי ההחלטות במועדון, ואמר שזה קשה לו, האמת היא שגם בשנה שעברה, ראינו שזה מאוד קשה לו, שאשתו נמצאת בצפון, והוא כאן, ופעם היא באה, ופעם הוא באה, והילד, זה סיפור לא פשוט, והוא מבקש לשחרר אותו. עכשיו, יש לו חוזה עוד שנתיים קדימה, ואלונה ברקת שילמה הרבה כסף לסקוטים, לא משנה שהיא שילמה חצי ממה שהיא קיבלה בשבילו, לא משנה, היא שילמה כסף בשבילו, כדי להביא אותו לארץ, ולא כל הקבוצות בצפון שהוא יכול לשחק בשורותיהם, יכולים לתת לאלונה ברקת ולו חלק.
רגע, אבל מי מהקבוצות בצפון רוצה אותו? סכנין רוצה אותו?
סכנין, הפועל חיפה, מכבי חיפה.
הפועל חיפה תשכח מלשלם.
אבל לפני הכל... לפני הכל המועדון שחרר אותו מסלטיק, זה עלה כסף.
נכון.
אוקיי, 900 אלף פאונד
יורו. 800 אלף יורו, אלונה.
יפה, אז מישהו צריך לשלם את זה.
אבל היא קיבלה גם שהיא מכרה אותו.
אף אחד, בדיוק, נכון, צביקה. אבל אף אחד לא ישלם את זה, גם לא חצי מזה.
נו, אז זה נהיה מה לעשות.
אז לא, יש מה לעשות. מה? צריך לקבל... אז אני אבדיר, צריך לקבל החלטה שגם במחיר שאתה מחזק את הקבוצה שאולי תתמודד איתה, צריך לשחרר אותו לשם. מכבי חיפה ומהיכרותי, מעבודתי עם ברק בחר, אני יודע שברק אוהב אותו וישמח לקחת אותו. אבל מכבי חיפה משחקת פוקר עכשיו, היא לא אומרת, אנחנו כן רוצים, אנחנו לא רוצים, הם יושבים בשקט. גם ברור שאם ינקלה ומכבי חיפה ירצו אותו, לא ישלמו לאלון את הכסף שהשקיעה, היא תצטרך להסתפק במשהו באמצע או... או כסף פלוס טרי.
למה שהיא תצטרך להסתפק?
אבל לא, 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 לנהל את המסע ומתן, היא יודעת, היא יודעת כמה היא הוציאה, כמה היא רוצה לקבל, כמה זה. השאלה אם יש להם תחליף אליו. אם יש להם תחליף אליו.
אבל זה לא תחליף בשבילם. זה לא תחליף בשבילם. רגע, 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 נדב. למה היא צריכה לחזק את מכבי חיפה בשתי עמדות?
זהו, זאת השאלה.
מגן ימני ובלם מהטובים בארץ, אם לא הטוב.
זה השאלה המרכזית, זה השאלה המרכזית. אם תשאל אנשים בצוות המקצועי, יגידו לך, אנחנו מתנגדים. אבל לפעמים אין ברירה, אז גם לקבוצה הזאת, שאתה יכול לקבל משהו, אולי אתה יכול לקבל שחקן מכסף, אולי יש כל מיני דרכים מה לעשות. ברגע שנתקבל ההחלטה, אז ילכו לכיוון הזה. שאלתם אם יש לו תחליף, כרגע יש בעיה בחודשיים הקרובים, יכול להיות שגם העסקה שתהיה, תהיה עסקה עתידית, כי אין להפועל באר שבע את אבו עביד בחודשיים הקרובים, וצריך גיבוי. עכשיו, ברמת העיקרון, הפועל באר שבע לא נכון לעכשיו, בוודאי לא זר, לא תנסה להביא תחליף לאלחמית, כי בריירו יכול לשחק בלם, קלטינס יכול לשחק בלם בחירום, איתן טיבי נמצא, לא צריך להשתגע בקטע הזה. אם יהיה ישראלי, מה שאתם יודעים שקשה למצוא, אם יהיה ישראלי אז ייקחו, אבל לא, לא, לא הולכים על זה ראש בראש מיידי, כאילו להביא שחקן עכשיו על חשבון אלחמית, זה לא התוכנית העבודה.
כן, אוקיי, נחכה ונראה, שיהיה קצת מעניין, אתה יודע, שיהיה קצת צחוקים בקיץ, עד תחילת המשחקים. כן, על הכיפק.
ביי, כל טוב.
בהכף, הנה אני רואה פה באמת פרסום ראשון בספורט 5, מכבי חיפה תפעל לזרוחו של דניאל סונגרן, רק נחת אתמול, כבר הוא מתמנה, מה שנקרא, לרב
של?
של משהו, יתנו לו איזה רחוב בחיפה. מדובר בעידלה.
הבנתי.
כולם פה עידלה, אתה מבין? כל אחד בא, הופ! ישר הוא נהיה, זה באמת אזרח. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב לכולכם,
לשניכם. תקו 2 לישראל מול סרביה אתמול, בפתיחת היורו. בשבילנו זה היסטורי. שער
כמעט היסטורי, יכלנו לעשות ניצחון ראשון ביורו נוער.
בסדר, אבל הופעה באמת
היסטורית. הופעה נהדרת.
אבל הרשינו לעצמנו מה שנקרא להתאכזב, כי אנחנו אימפריה, אנחנו לפחות ספרד או גרמניה, הרשינו לעצמנו להתאכזב
מספירת שער. אנחנו לא טובים בספרד, ספרד לא באליפות.
לא שומע.
לא טובים בספרד. ספרד לא באליפות.
אנחנו לא, רגע, לא שחקנו נגדם. הם לא באליפות, לא שחקנו איתם.
הם לא באליפות, לא הם, לא פורטוגל, לא הולנד.
אני יודע, סרביה גם הדיחה. סרביה גם הדיחה את הולנד, אז מה?
נכון.
אז אנחנו יותר טובים ההולנדים.
לא, ברור
שזה
היה בהומור.
בסדר. אבל אחד הדברים, גם שהמאמן התייחס אליהם, זה באמת הפערים, א', בגודל, בסיבולת, כי הוא אמר מדקה 70 הסרבים העלו דרגה באגרסיביות, כדורים ארוכים והתחילו לעבוד.
אני לא מסכים, אני חושב שהנבחרת הייתה יותר טובה בכל דקות המשחק, ברוב דקות המשחק. נכון, מבחינה פיזית הם יותר גדולים מאיתנו, אבל זה מה, אנחנו לא מפחים כדורסל וכדורגל וגודל פחות קובע, וראינו את השחקנים שלנו מתמודדים ומנצחים יותר תיקולים ועושים יותר רעבירות, וגם עשינו מהפך, הרי הם הובילו 1-0, עשינו מהפך לקראת הסיום בדקה 75, התקנו אותו 2-1.
על גובה ועל זה אין שליטה גם כשנכנסים להיריון.
סביקה, אבל הספרדים גם לא גבוהים, ובכדורגל משחקים על הרצפה, אינייסטה, צ'אבי.
לא, ברור שמבנה פיזי גופני קובע לפעמים.
יש לו יתרונות וחסרונות, אתה יודע.
זה בא לידי ביטוי נגיד תמיד אצל הגרמנים, שאתה רואה שגם השחקנים הנמוכים הם פיזית יותר חזקים, הם מנטרים יותר טוב, הם מגיבים בטווחים קצרים במהירות גדולה יותר מאשר, ועל זה צריך לעבוד.
תראה, קודם כל, נגיד לצורך העניין לצרפת, יש שני בלמים מעל 2 מטר, אז אני חושב שסתיו למקין יותר טוב משניהם, והוא 1.85 מטר. אז אני מקווה גם שנפגוש אותם בחצי הגמר. אבל הנבחרת אתמול באמת שיחקה כדורגל, כמו שאני חושב שכל אוהד ישראלי רוצה שנבחרת ישראל תשחק. היא לחצה על כל המגרש ושיחקה התקפי, והחילוקים היו בזמן, ואופיר חיים ניהל את המשחק נפלא, וראינו שיש עתיד נהדר לנבחרת. ואני אגיד עוד משהו, אני זוכר את נבחרות הנוער לדורותיהם. הרבה מאוד שנים לא היו לנו כל כך הרבה שחקנים, שחקנים שכבר קיבלו דקות בליגת העל, וזה לזכות מאמנים כמו קובי רפואה, וזיו אריה שנתן לאחמד סלמן המון המון דקות, שהוא 2004 והוא קטן, וקרסטייץ' שנתן גם לאורל בייב, וגם כמובן לאוסקר גלוך, שאני מאוד מקווה שגם במכבי תל אביב ראו, שהוא קשר ברמה מאוד גבוהה, ויכול בקלות לשחק ולהוביל.
כן, אבל כבר מנסים לחטוף אותו כל מיני סקאוטים ושמאוטים וכל זה.
אני מאחל...
אני מבחינת מכבי תל אביב לא כל כך ממהר. שייתן 2-3 במועדון, ואז ילך, זה עדיין הוא יהיה צעיר.
אם הוא משחק בהרכב של מכבי תל אביב, אז זה יכול להיות בהחלט טוב, אבל תשמע, צביקה, בגדול, כל שחקן ישראלי שיכול לצאת החוצה, זה גם בסרביה עושים את זה, יש שם שחקן שעכשיו מילאן קנו אותו ב-4 מיליון יורו, החלוץ לזטיץ' שהפקיע את השאר, כל שחקן שיכול לצאת, שייצא, זה רווח נקי לכדורגל הישראלי.
עוד לא שמו כסף על השולחן.
נכון, נכון, אבל תראה, יש עוד שני משחקים, זה במה נהדרת, והנבחרת הזאת צריכה
מתי המשחק הבא?
היא יכולה להגיע למונדיאל איתו ביום רביעי מול אוסטריה, ואחר כך מול אנגליה, אוסטריה מפסידו לאנגליה 2-0. אם אנחנו מנצחים את האוסטרים, אנחנו בוודאות נאבקים על המונדיאל איתו, וסיכוי מאוד גבוה גם, שאנחנו גם נגיע לאחד משני המקומות הראשונים, ונעפיל לחצי הגמר. כן, בבית, יש לנו את אוסטריה ואנגליה, אם אנחנו מנצחים את אוסטריה, אנחנו מוציאים אותה מהתמונה.
כן, אבל אז גם סרביה תנצח אותם.
עוד פעם, נראה מה סרביה גם תעשה מול אנגליה, ואולי טקו יספיק לנו, ואם אנגליה תעפיל עם 6 נקודות, היא כנראה תעלה עם ההרכב השני. עוד פעם, עוד חזון למועד,
בוא נראה.
נבוא מול אוסטריה באותה גישה, ואני שוב, יש המון המון סיבות לגאווה, וגם לתקווה.
רגע, האוסטרים הפסידו לאנגליה, אני לא ראיתי את המשחק, מה היכולת שלהם?
הם היו לא רעים, היה משחק די שקול. תשמע, האנגלים מגיעים בנבחרות הגדולות, כמו אנגליה, לצורך העניין, או גרמניה, שחקן שקפץ גיל בנבחרת לא חוזר לנבחרת, גם אם זה אליפות אירופה וגם אם זה אליפות עולם. זאת אומרת, ג'וד בלינגהאם...
טוב, כי יש להם עודף שחקנים, הם גם לא מסתכלים כמונו.
בדיוק, אנחנו אין לנו מה לעשות, אנחנו מצומצמים, אז אוסקר קלוך וסתיו למקין שכבר שיחקו באולימפית ירדו לטורניר הזה. אני חושב שזה, ממה שראיתי מהמשחק הזה, אנחנו לא פחות טובים מהאוסטרים, אבל אני מקווה שהנבחרת, אתה יודע, זה שני משחקים בשלושה ימים, פיקים מאוד גבוהים, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה נפשית, אבל הצוות המקצועי של הנבחרת באמת עושה עבודה נהדרת. אני מאוד מאוד מקווה שבאמת הם ישיגו את המטרה ויפילו למונדיאלית, או אם זה מהמקום החמישי, או אם זה בכלל אחרי סגמר.
איך מנקים לשחקנים את הראש מהשער הזה בתוספת זמן?
קודם כל יש לנו שני בלמים מאוד בוגרים, אז מהקטע הזה אני לא דואג. אני מניח שאופיר חיים יעשה כמה שינויים, כי ראית שחלק מהשחקנים, אוסקר גלוך נתפסו לתאומים, אבל יש שחקנים טובים שגם על הספסל, תאי אבט, שפריק באיינדובן יכול לקבל את הקוט. אז
אבל אורי, אני רוצה לשאול שאלה שהיא רצה בכל המקומות. האם זה שאנחנו מקבלים גולים בדקות ה-90 בערכה, 5 דקות, 4 דקות, ככה היה עם הנבחרת הצעירה נגד גרמניה, שגם הנבחרת הצעירה יש לנו כישרונות גדולים, וככה גם היה אתמול. אני התחלתי לקבל את הוואטסאפים מכולם, הנה עוד פעם אנחנו לוזרים מקבלים גול בדקה. האם יש בזה משהו, האם יש משהו לעשות נגד זה?
לא, אני חושב שזה דווקא, אם אנחנו נחפש את הנקודה הזאת, ונסתכל על הנקודה השחורה הזאת בכל הלבן, אנחנו די נפספס את המציאות. היה שם איבוד כדור, קיבלנו את השער הזה משקוף לכדור חוזר, זה יכול לקרות לכל נבחרת, וגם דרך אגב, וכמו שתגיד, אנחנו אף פעם לא עושים מהפך, כן, הנה, עשינו מהפך, כן, הנבחרת הבוגרת גם 3 פעמים חזרה מפיגור בכל המשחקים שלה אצל אלון חזן, אז גם אנחנו יכולים להסתכל בצד הזה. אין ספק ששוב, זה הפסד מאוד כואב, כשאתה מקבל שער בדקה 93, כמו זה... זה משהו שהוא כאילו כמו סכין בלב בשביל הילדים, שבאמת נתנו מעמד תילאי.
כן, אבל זה תמיד קורה לנו לאורך שנים.
לא, זה לא תמיד, אני לא חושב שזה תמיד. שוב, זה קורה להרמון נבחרות, אני חושב שגם אנחנו, בסוף גם לנו, זה יקרה מבחינת זה שאנחנו גם נפקיע בדקות האחרונות, לא היה שם איזושהי נפילה פיזית, זה לא שבכושר הגופני נפלנו, באופן טבעי 2-1, טיפה ירדנו לאחורה, אבל דווקא שניסינו לצאת קדימה, כי אני חושב להיות מלחת, מההתחלה שיחקה כדורגל חיובי, אני הכדור לא עיף סתם, לחצה גבוה, אז דווקא שניסינו לצאת בצורה מסודרת, היה שם איבוד כדור באמצע, אלה דברים שקורים, השחקנים ילמדו מזה, גם הצוות ילמד מזה, לפעמים צריך שרגע מכוער.
בואו נחכה למחרתיים.
יום רביעי.
יום רביעי, שעה זו. תודה.
בכיף חברים,
ביי. רק פוש שמתחיל להתגבש עכשיו, ראש הממשלה נפתלי בנט ושר החוץ יאיר לפיד מלא מקומו, סיכמו על פיזור הכנסת. הערב בשעה 8 תימסר הודעה לציבור. בחירות אמורות להתקיים תוך 100 יום, זה נופל על ראש שנה.
90,
כנראה.
90 עד 100.
לא יודע, זה מה שאני שומע, אתה יודע, קורה בזה, זה כנראה יקרה יותר מאוחר, וזה בסדר. עוד רגע בן גביר יהיה פה באמת ממלא מקום ראש הממשלה, ואני מקווה שיתנו לנו להמשיך שדר ברדיו, כי מי יודע, אבל רק לא לכלור אותנו. אוקיי? יאללה, בוא נתקדם. צביקה, גיורא שפיגל, מאמן ענק, שחקן עבר ענק, נבחרת ישראל, מה שאתם רק רוצים, ואתם צעירים ולא יודעים, אבל עכשיו הוא כאן, על גלי היתר. שלום גיורא, ערב טוב.
ערב טוב.
אהלן גיורא.
שוחחנו קודם על נבחרת הנוער, אתה היית בנבחרת הנוער, בשנות ה-60, שאתה רואה באמת את הנבחרת היום מול... סרביה עולה למה שנקרא אליט אייט, השמונה הגדולות של אירופה. איפה זה תופס אותך? איך זה מחזיר אותך למה שהיה אז?
אני חושב שמה שהיה אז היה אז, חבל לדבר על זה. מה שהיה היום, מה שיש עכשיו, יש לנו נבחרת מאוד טובה בעיניי, ומשחקת יחסית טוב מאוד, ו... משתווה לנבחרות האירופאיות בכל פרמטר, וזה מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, זה גם היה בשנים שלנו, היינו בגיל הזה, לא היו הבדלים בין השחקנים בגילאים האלה.
אבל גיאורא, יש איזשהו רושם, גם הנבחרת הצעירה של אלון חזן, שהייתה של אלון חזן עכשיו, יש של לוזון, וגם הנבחרת הזאת אתמול, שיש איזשהו יותר גידול קצת של שחקנים, אתה מצוי בכל מה שקורה במחלקות הנוער בארץ, יש באמת שינוי בהכשרה, בדחיפה של הילדים, בצורת האימון?
ראשית, אם גדלים שחקנים טובים יותר, סימן שיש שינוי בהכשרה, זה לא קורה סתם. ברור שיש כישרונות שצומחים וצומחים, ואתה לא יודע איך והם מגיעים בגלל שהם שיחקו ברחוב, או שהכישרון שלהם כזה גדול שהם הפכו להיות כוכבים, אבל אני חושב שכנראה הכשרה נהייתה יותר טובה, ואני חושב שזה לא רק עניין של הכשרה, אני חושב שזה עניין של תפיסת עולם, של חשיבה שמספיק להיות הנבחרות הפחדניות של רק לא להפסיד, של אפשר להתמודד עם כל נבחרת בעולם, בטח בגיל הזה, בלי שום רגשי נחיתות.
כשאתה מסתכל על, אתה יודע, הנבחרת שלנו עכשיו, אתה יודע, באמת מנסה כרגע עם 5 נקודות משלושה משחקים, בליגת האומות, בדרך אל הפלייאוף, זו הדרך בטוחה, אולי אפילו כראש בית. אתה רואה התקדמות, אתה רואה באמת שבשנים האחרונות, אם אתה משווה לפני 10 שנים לעכשיו, אתה מזהה התקדמות או רק כישרונות?
לא, אני, תראה, קשה להגיד לחוות דעה על נבחרת שיש לה מאמן 3 חודשים, והנבחרת הזאת שהיא נבחרת שיחסית צעירה מאוד, ולכן קשה לדעת בדיוק מה קורה. מה שכן רואים שיש חיבור מאוד טוב בנבחרת, רואים תשוקה אצל השחקנים, רואים מהירות. שזה מאוד מאוד חשוב היום בכדורגל המודרני. ובהחלט רואים כמה כישרונות מאוד טובים, שיכולים עם שילוב של כמה שחקנים טיפה יותר ותיקים וצעירים, צריך לצעירים לתת לשחק. יש נבחרות שבוגרות, שמשחקים שם שחקנים, 17, 18, 19, צריך לתת להם לשחק. אפשר לחכות בגיל 20.
ו-2-3
ולתת להם לשחק.
אתה רואה למשל את, בוא נדבר למשחק ההגנה, היסודות, שאולי בשנתון שלכם עבדו על זה יותר, אולי היום פחות, אולי היום כולם, אף אחד לא רוצה להיות שחקן הגנה, אבל כל משחק ההגנה לוקה, וגם המגינים לוקים, אתה יודע, בטעויות יסוד, כל שחקני ההגנה.
תראה, המשחק הוא משחק של טעויות גם, אין כל ספק, טועים צריך לשפר, יש דרכים ללמוד ולשפר. אם יש ליקויים טכניים, יכול להיות שאנחנו מזניחים את הטכניקה בגיל הצעיר, אנחנו רוצים ישר לעבור לשחק, ישר להיות באימונים לשחק, כדי שנוכל להפקיע שערים, אבל טכניקה יש בה גם הפקעת שערים, ויש בה בעיקר דיוק, וכדרור תחת לחץ, ומסירת פעולה, ובעיטה מדויקת לשער, והקבעה מדויקת. יש המון דברים שאפשר לעבוד עליהם. ייתכן שבגיל הצעיר לא כל כך מקפידים עליהם, כי כמו שאני התרשמתי, אולי עכשיו זה קצת השתנה, אז היו רוב הקבוצות, מה שהיה חשוב זה הניצחון, ובגיל הצעיר הניצחון בעיניי הוא פחות חשוב, עדיף הפסד טוב מאשר ניצחון גרוע.
אבל אתה רואה, אתה רואה גיורא.
אני חושב שהם אולי חלק מהשחקנים לא עברו את התהליך הנכון של 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 החלק האנליטי של האימון, שפה אתה כל הזמן עושה חזרות על פעולות טכניות.
אבל אתה רואה גיורא שעד שלא הצלחנו להזרח את ויטור, אז היה לנו בעיה של בלמים בנבחרת, ושני המגינים שלנו אפילו עכשיו...
עכשיו יש לנו גם את המגן הימני, איך קוראים לו, עם דסה נגיד חש לו בטוב, יש לנו את סונגרן.
אז עכשיו יש לנו גם דסה וגם ליידנר, שהם שחקני התקפה טובים מאוד, ויודעים להרים את הכדורים זה בימין וזה בשמאל, אבל כולם רואים שהם... לוקים בהגנה, אז דסה זה כבר אחרי שהוא כבר שנתיים בהולנד, וליידנר עדיין גודל וכל זה, השאלה אם באיזשהו שלב מסתכלים יותר על ההתקפה ופחות על ההגנה של השחקנים האלה.
אני מאמין שאלון חזן הוא מספיק בעל ידע וחוכמה כדי להבין שאם למגן יש יכולות התקפיות, אז צריך לשפר את משחק ההגנה.
כן, אבל המאמן לאומי היום יש 3 ימי עבודה, הוא לא יכול לעשות את זה, צריך לבוא מהקבוצות.
אז בסדר, אז המאמן לא יכול לשלוט בקבוצות, אז לכן אני חושב שכל מאמן לדעתי, כמו שאני מכיר את המקצוע הזה, אז כל מאמן, ברגע שהוא מנתח את המשחק, הוא רואה שלשחקני ההגנה שלו יש יכולת התקפית ולא הגנתית, אז הוא מבין שהוא צריך ללמד אותם את היכולת ההגנתית שלהם, כי גם בקבוצות זה חשוב, זה לא רק בנבחרת. ואני מאמין שאפשר לפתור את הבעיה הזאת. דרך אגב, יותר קל ללמד הגנה מאשר ללמד התקפה.
ההתקפה זה כבר כישרון גם צריך.
נכון, הגנה זה מין תכונה שהיא קיימת בתוכנו, אנחנו כל הזמן רוצים להגן על הבית שלנו, על המשפחה שלנו, על הפרנסה שלנו, זה יצר טבעי. והתקפה צריך ללמד יותר, אז אם יש מגינים שהם תוקפים טוב, אז לדעתי הדרך הרבה יותר קלה.
גיורא, שאתה מסתכל היום על מעמד המאמן, זה לא היה בזמנים שלך כמאמן, בטח לא לפניך, היה לו מעמד, היום אין לו כלום, אתה יודע, זה פשוט, אתה יודע, זה פתטי, שמחליפים 2-3 מאמנים בקבוצה, יש כאלה שקבוצות כבר שהחליפו 6 בעונה, אין לו שום מועמד.
שנה החליפו מאמנים בליגה לנוער, בליגה לנוער בקבוצות צמרת, החליפו 2-3 מאמנים בשנה.
מבחינת שכר, אתה יודע, הוא בערך, ברוב הקבוצות, מקום 14-15 מבחינת סגל השחקנים, חוזים, אתה יודע שאם אתה לא מספיק טוב, אז אתה הולך אחרי 21 יום ברוטו, לא נשלם לך גם שבתות. איך אתה מקבל את הדברים האלה?
ראשית, האחרונים שאני אשים זה את המאמנים, המאמנים רוצים לעבוד ולהצליח, אם לא מאפשרים להם ואם מתערבים להם, אז יש בעיה, אני לא קטונתי מלפתור את הבעיה הזאת, אני באמת לא יודע, אני לא מצוי בדברים האלה היום. אני מאמין שמאמנים ברגע שהם יהיו חזקים מבחינת היכולת שלהם והידע שלהם ויהיו בטוחים בעצמם, אז יהיה הרבה יותר קשה לפטר אותם.
בוא נסיים עם ערן זהבי. מכבי מחכה לתשובה שלו, מכבי תל אביב כמובן, מחכה לתשובה שלו, היה אמור להחליט ביום חמישי, דחה בכמה ימים את ההחלטה. אתה רואה אותו היום משנה את מכבי, כפי שהיה לפני כמה, 5 שנים?
לי היה פעם מאמן שהיה אומר לי, בכל יום שאתה לפני המשחק סורך את הסרוכים של הנעליים, אתה מעמיד את כל הקריירה שלך במבחן. אנחנו לא יודעים מה יקרה במשחק הבא, אז איך אנחנו נדע מה ערן זהבי יעשה בעונה. אני, כל שחקן טוב שמגיע לקבוצה, אם הוא משתלב בצורה נכונה, ואם טוב לו, ואם טוב לאחרים איתו, אז הוא מצליח.
גיורא, שיהיה לכולנו טוב. רק טוב, ושנהיה בריאים, ונהנה גם מכדורגל וגם מספורט.
אמן.
תודה. אנחנו עכשיו עם דיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות ונבוא.
אחידה יומית.
היום אנחנו שואלים אתכם בהקשר לחזרתו של עודד קטש למכבי, כמה מאמנים אימנו במכבי תל אביב בכדורסל יותר מקדנציה אחת. תשובות בדף הפייסבוק של 103 FM, העונים נכונה יקבלו גיפט קארד בשווי 200 שקלים מתנת חצי חינם, המבצע של המדינה חוזר עם מאות מוצרים ב-50% הנחה, עכשיו בכל סניפי הרשת.
אחידה יומית.
חזרנו. אנחנו עכשיו בדרך לבודפשט. מיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
היה באמת מדהים אתמול לראות את התקווה שלנו, את אנסטסיה גורבנקו, מסיימת חמישית בגמר 200 מטרים מעורב אישי. מי כמוך מכיר את המסחה הזה, גם 200, גם 400. אבל לא התקרבה לסיעה אישי, פיגרה בשתי שניות, אתם מאושרים מהמיקום, אתם מאושרים ממה שהיא עברה בחצי הגמר, במוקדמות, בגמר?
כן, חייב להגיד שהביצוע שהיה אתמול, זה לא היה הביצוע המיטבי שלה והכי טוב שלה, אבל יחד עם זאת היא באמת צריכה לסיים בתוך החמישייה הכי טובה. אגב, גם אם היא הייתה עושה את השיא שלה, היא הייתה מתברגת למקום אחד נוסף, אבל גם המאמן שלה וגם היא פחות מרוצים, כי הביצוע עצמו היה פחות טוב. ועל זה אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו עושים את זה פעמים הבאות, ואני ברמה אישי שמח שזה קורה לנו עכשיו, ולראות מה אנחנו יכולים לעשות בעתיד יותר טוב.
ראיתי אותה גם במאה מטרים חזה, שהיא לא הצליחה לעלות לשלב הבא. יש לה עוד ארבעה מסכים, 50 מטרים חזה, 200 חזה, זה המקצוע החזק שלה, 200 מטרים גב, ו-400 מעורב אישי. איך אתם מתרשמים? היא באה מה שנקרא לתחרות של הגדולים, אתה יודע, כמו אולימפיאדה, זה לא אליפות ברחוק צרות, כפי שהיה בנסיכויות, וכאן לאליפות הזו באמת הגיעו הבנות הטובות ביותר בעולם, ראיתי זה ב... 200 מעורב, מה הציפיות במסכים הבאים?
קודם כל, מחר יש לה את המשחק שהיא עצמה הייתה בגמר משחקים אולימפיים יחד עם הקרת שליחים, אז אני חושב שכרגע כולם מתבייתים על המשחק של מחר, מעבר לזה שקריס שוחה בעוד איזה רבע שעה את החצי גמר של ה-50 חזה, אבל בתחרות של 8 ימים אתה בעצם מתפתח ממשחק למשחק. והמטרה, קודם כל, לשים בצד 200 מעורב, שזה מכובד מקום חמישי, אולי קצת מאחזב עם התוצאה, אבל מחר המטרה היא באמת להתעבור על מה
שאתם צריכים
לעשות,
ולשחזר
את מה
שאתם צריכים. אנחנו תזוז טיפונת, מיקי, אנחנו מתקשים לשמוע אותך.
אני אומר, אנחנו רוצים לראות שאנחנו נמצאים שוב בתוך גמר מחר, ולגבי יתר המשכים, זה
האם זה לא עומס, האם זה לא עומס גדול מדי, כל כך ריכוז של אולי צריך להוריד למשחק אחד או שניים במסקנות שתסיקו לקראת המשחקים האולימפיים או התחרויות הבאות?
כן, יש להם עוד אליפויות.
נכון, אז חלק מההכנה שהיא בעצם אמורה להתמודד איתו זה עם דיבוי משחקים במהלך ימי התחרות הרכשפים האלה, משהו שלקחנו אותו בחשבון, ידענו שיכול בדרך כזאת היא אחרת להשקיע. אבל אנחנו כמובן שמסיקים את המסקנות ויודעים, והיינו גם מודעים לפני כן שזה עלול להשקיע בדרך כזאת או אחרת, והכל היה בתוך הקלפיות. ובכל זאת בחרנו לעשות את זה.
אני מביט על שאר חברי המשלחת, אז קריסטיאן קיפצ'וגין קופץ באמת לחצי הגמר השני שלו באליפות 50 מטרים, אבל הוא היחיד, באמת הוא השיפר גם סי, הוא היחיד שבאמת הגיע פיט לאליפות מבחינת הציפיות ממנו, שאר השחיינים לא מתקרבים לתוצאות הטובות שלהם, וזו תחרות מטרה הכי חשובה.
זה נכון, הסיטואציה שאליפות עולם הזו זזה לנו ממש ברגע האחרון, ושלושה חדשים לפני כן אפילו לא היה לנו אליפות, חלק מהנבחרות הגיעו לו פה בצורה מיטבית, וחלק פשוט החליטו שהם מבקרים על התחרות. גם אצלנו ידענו שלא כולם יכולים להגיע בחודש שני לפי הפורמה, בגלל שהרבה מהשחקנים שלנו מיטבים בארצות הברית, ובמאי אנחנו מסיימים את המכללות. משהו שהיה לנו מאוד מאוד ברור, ולכן גם העונה סובנו, ואנחנו מסבלים לאליפות הרבה שתהיה ברומא, שזה בעוד חודש וחצי מהיום.
כן.
זה היה ידוע.
מיקי, דייב מרש, באמת אחד ממאמני השחייה הגדולים בעולם, השקענו בו לא מעט, אתה יודע, הוא 6 שנים כבר איתנו, זה 1,000,000 שקל בשנה, אז נכון, גורבנקו התאמנה אצלו, הבטיחו באיגוד השחייה בזמנו, סימון דוידסון שהיה יושב ראש האיגוד, מדליה אולימפית ב-2020, אני רואה את העולם, אני צופה במוקדמות, בחצאי גמר, בהכל, אני רואה השחייה מתקדמת במהירות חבל על הזמן. אני לא רואה שאנחנו עושים מדליה ב-2024, לנוכח התחרות בכל משחה, בנים בנות. איך אתה רואה את זה?
השחיינים והשחיינות הצעירים שגודלים בעולם הם מדהימים.
ראית את זה, ראית את האוסטרלית, כן, האמריקאית, בגיל 16 היא כבר, אתה יודע, עושה תוצאות שבאמת יכול לחלום עליהם.
אז אני אגיד משהו בהקשר הזה. קודם כל, מדליה בשחייה זה לא דינה כמו מדליה בענף אחר.
נכון.
אנחנו יודעים שהמשימה הזו קשה. היא לא תהיה פשוטה. וכל מי שמכיר את הענף שלנו יודע שזה משימה שאם אנחנו עושים אותה, זה נדיר, ולשם אנחנו מכוונים. לא מכוונים לגמר. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, ואני חושב שאם אנסטסיה תמשיך בקו ההתקדמות שלה, אם מסתכלים על מה היא עשה ב-2019, הייתה בחצי גמר, אם מסתכלים מה היא עשה בחורף, היא הייתה מדליה זהב בסוף קצרות, מקום חמישי. ככל ואנחנו נלך ונתקדם עם הזמן לכיוון פריז, אני חושב שהיא בהחלט ספורטאית שיכולה להיות בתוך המשחק של המדליה. ומעבר לזה אני אומר לכם, חודש הבא נוסעת נבחרת הנוער של ישראל עם 19 שחיינים, לאליפות אירופה לנוער, שם שם שחיין, שמהבנתי גם הוא יכול להיות בשלב מסוים מדליה אולימפית. וכל הדברים האלה אנחנו נסים לבנות ולעסוק את זה בצורה נכונה, צריך להבין שבכל זאת בשחייה, להבדיל מענפים אחרים, יש 180 מדינות שמתחרות, ולא רק באביב ולא רק בסתיו, אלא 4 עונות בשנה מגיעים לבריכה המתאמנים, וזה אני חושב אחד התחרויות הכי קשות למעט אולי אתלטיקה כדי לקחת מדליה. הדברים האלה הם מאוד מאוד קשים, ואנחנו עם הנתונים שיש לנו בישראל, מסתדלים באמת מן העקב ומן הדרום, להוציא את השחקנים הכי טובים שלנו. אני רק אספר לכם שמי okay. פה, מהבריכה ועד למלון שלנו, שעובר 5 קילומטר, יש 4 בריכות 50 מטר. בישראל, 4 בריכות 50 מטר יש אולי מידן בעד אלה.
אין.
היו אמורים לבנות בעשר שנים האחרונות ולא נבנתה הבריכה.
יש לנו בריכה אחת שהיא אולימפית, כל השאר אולימפיות.
קטינקה הייתה דירוג אחד מתחת לאנסטסיה, ואנסטסיה אתמול ב-200 מעורב הייתה הראשונה מבין האירופאיות, אז יש המון דברים שמעודדים אותנו לצד כל מה שחווינו אתמול.
ברור.
ואני חושב שאנחנו באמת משתדלים, ואנחנו מאוד ממוקדי מטרה לגבי מדליה אולימפית. למרות שאנחנו מבינים שזה לא יהיה פשוט. שוב, זה משימה שהיא מאוד מאוד קשה, אבל כל מי שמכיר את ענף השחייה מקרוב יודע שיש לנו היום צ'אנס באמת להיות מאוד מאוד קרובים, גם עם אנסטסיה וגם עם שחיינים אחרים אגב.
כן. בכיף, מיקי, המון המון תודה.
טוב, ממשיכים לעקוב אחריכם, בהצלחה.
תודה.
תודה רבה.
בהצלחה. אנחנו עכשיו עם שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז באמת יש לנו פה את דניאל סונדגרן, הגיע לארץ, חתם, אשתו יהודיה, הוא גם יוסמך לרבנות בקרוב. הוא יכול לשחק בנבחרת?
הוא שחק בנבחרת שוודיה, בכל מקרה הוא לא
יכול. אה, הוא נבחר בנבחרת, בנבחרת שוודיה?
יש לו הופעה אחת השנה.
אז היא הסתפק ברבנות.
רפורמית או רבנות רפורמית אתה ממליץ לו, או רבנות חרדית או חרדלית?
יש בחירות,
יש בחירות, הכל טוב, הכל טוב.
רפורמי זה אויב יותר גדול מזה,
שמאלני.
כן, אין יותר רפורמי, אתה תגיד את המילה הזו, יסגרו לנו תחנה. טוב, אז הוא הגיע. ניקיטה רוקביצה חוזר למכבי חיפה. תסביר לנו מה אומרים, למה זה טוב, הרי לא רצו אותו בעונה שעברה, הוא לא השתפר לקראת העונה
הזאת. לא, שלא רצו, זה לא נכון שלא רצו אותו עונה שעברה, עונה שעברה הוא רצה לצאת, ואשתו בשיחה עם ינקן אמרה שהם מכוונים לדובאי או למקום אחר, קבי חפה לא חיכתה, החתימה את דין את בן סער ודין דוד, ואז ניקיטה רוקביצה רצה לחזור, וכבר אמרו שאין מקום. אבל ניקיטה רוקביצה בהחלט קרוב מאוד למכבי חיפה, סיכם את מרבית הפרטים, אבל גם הוא מבין שהוא מגיע סוג של תקן של חלוץ שלישי, אפשר לקרוא לזה, כי מכבי חיפה בכל מקרה רוצה להחתים חלוץ זר, וגם יש את דין דוד אחרי עונה נפלאה.
יפה. מה קורה באמת עם שחקנים נוספים? אני רואה שרודריגז לא ממשיך.
כן, חוסר רודריגז כרגע לא ממשיך, זה לא סוד, מכבי חיפה רוצה גם מגן שמאלי זר וגם חלוץ זר, אז מה שאומר שאין מקום עדיין חוסר רודריגז, וגם אף אחד לא דיבר איתו מאז שהעונה הסתיימה, אז הוא כבר המשיכה, הוא בשיחות עם קבוצת סיטרדה, אם אני אומר את זה נכון, בהולנד, יש לו גם הצעה מחוארז, קבוצה מקסיקנית, וצריך לקרות משהו באמת דרמטי שמכבי חיפה שרודריגז יישאר, זה כנראה לא יקרה. גם פיירו, שזה החלוץ שבאמת ברק בחר רוצה יותר מכולם, מכל המועמדים, ברק בחר רוצה את החלוץ מהאיטי, אבל כרגע זה נראה מאוד מאוד רחוק, בגלל שאתמול הודיעו הצרפתים, הקבוצה הצרפתית שלו, שהיא רוצה 3 מיליון יורו, זה סכום שמכבי חיפה לא מתקרבת להיות מוכנה לשלם את זה, היא רוצה 1.5 מיליון יורו, אולי 2 מיליון יורו בגג.
תראה, גם הם יודעים ש... מכבי חיפה צריכה את השחקן ככל שיותר מוקדם, כי משחקי המוקדמות מתחילים מוקדם, ואתה יודע, לקראת סוף העברות, שזה אי שם, אני לא יודע, בספטמבר, הם יורידו את המחיר, אבל אתה יודע, זה מסחר בסוסים פה.
כן, ברור, זה מסע ומתן, אבל מכבי חיפה וברק בחר רוצים להגיע למחנה שזה...
עם ההרכב שישחק נגד אולימפיאקוס.
עם הסגל, בדיוק, עם הסגל, אם זה מה שישחק, וכבר התחילו גם לבדוק חלוצים אחרים, למרות שעוד פעם אני אומר, ברק בחר מאוד מאוד מקווה שאיכשהו יהיה אפשר להביא את פירו.
על הכיף הקווייס, המון תודה.
תודה.
טוב, מודיעים לנו פה שיש שביטה, לא שביטה, אלא שעתיים מתחילים את הלימודים בעשר.
כן.
אולי באמת נסגור את הפרסה הזאת.
כן.
נשלח את הילדים לנדבג לעבוד במטענים, אין להם כן. עובדים.
בובת הלולו, כל דבר היא אומרת לא, המזכלית של כן, המורים.
קשה פה, קשה פה, קשה פה. יני תוכמן וואלה, אהלן, ערב טוב.
חייב לומר שהיה לי מאוד עצוב הבוקר, קופמן.
על מה?
לא, הילדה הקטנה שלי, היא זו שהייתה, אתה יודע, היא עדיין בחטיבה. גדול כבר מזמן לו, הוא כבר עבר הלאה, והאמצעי בתיכון. וכשהקטנה הולכת בעשר ביום של תעודות, וואלה, לא יודע, זה היה מאוד צורם.
אני דווקא אין לי שתעודות לא אהבתי אף פעם.
לא, אני חושב שאתה יודע, בימים כאלה חגיגיים צריך לחשוב אחרת.
כן.
אבל בסדר.
טוב, בוא נדבר על...
נבחר אותך ליושב ראש הסתדרות המורים. אני מצביע בשבילך, יניב.
אני בעד המורים דרך אגב. אבל זה מחוץ למעשה, מה שנקרא. בוא נדבר איתנו על מכבי תל אביב. פתחה את האימונים. היה להם מסיבת עיתונאים, אני אוהב את המסיבות האלה.
לא. הם אמרו שקופמן לא אוהב, אז נדחה את זה, לימים שהוא יאהב. לא, לא קיבלנו מסיבת עיתונאים עם איביץ', בניגוד למכבי תל אביב כדורסל שעשו עם קטש אתמול. מכבי תל אביב תעשה את זה כשהם יחזרו ממחנה האימונים, הם יוצאים ב-27 בחודש, עוד שבוע למחנה אימונים במירלו בהולנד, אבל כן, היינו עכשיו בקריית שלום, לרבע שעה... שנתנו לנו להיות על הדשא ולראות את איביץ' מחדש עם מדי אימון חדשים ועם הצוות הגדול
שהוא איתי. אבל ראיתי היה פה באחד האתרים שידור של כל האימון.
לא, לא של כל האימון, רק רבע שעה ראשונה.
הבנתי.
זה מה שנתנו. האימון עכשיו מתנהל ברגע זה צביקה.
אוקיי.
התחיל ב6:30, עד רבע ל7 נתנו לצלם. איך אמרתי לאופר רונן הדובר שאצל קרסטייץ' הוא נתן לנו להיות יותר, ואצל איביץ' הוא קצת חושש.
יש חוקים חדשים.
קרסטייץ' לא הכיר אותנו, איביץ' מכיר אותנו.
יש, אתה יודע, הרגשה שאיביץ' חזר, אתה רואה שכל השחקנים, אף אחד לא מחייך.
איפה סחורה? עזוב, איפה סחורה? מה עם סחורה?
יש, תראה, אמרתי לך, בלם זר יחתום, כנף לדעתי זר גם יהיה, ערן ואבי אנחנו עוד מחכים, אבל לדעתי גם אמור להיות, ואולי עוד בלם ישראלי. ארבעה שחקנים,
עוד בלם ישראלי?
כן, ניר ביטון זה אפשרות של בלם ישראלי.
הוא חתם, ניר? לא?
לא, עוד לא חתם.
ניר ביטון? לא,
איפה הוא בכלל? הוא בארץ? הוא בחול?
או בחופשה כרגע בארץ, או בחול.
הבנתי.
הוא בינתיים, אתה יודע, יש לו גם את האפשרות להפתיע ולחתום בקבוצה בחול, אבל הוא מאוד רוצה להיות במכבי תל אביב.
נו, אז מה מונע? אז מה מונע? אם הוא רוצה והם רוצים, אז מה מונע?
אם הקלה רוצה, מה מונע?
כשאני רוצה להתחתן, אני מתחתן.
אתה יודע, ששאלו אותי על זה, אם אני רוצה דייט עם ג'וליה רוברט, אני ישר אמרתי כן.
היא רק היא אמרה לא.
לא, עכשיו אמרו לי, בוא נשאל אותה. אבל פה הוא רוצה.
תראה, א', יש פערים גדולים מאוד בין מה שהוא רוצה לבין מה שמכבי רוצה. מכבי רוצה מה שהיא נתנה לשרן ייני היום. אמנם ניר ביטון יותר צעיר, אבל מכבי רוצה עונה פלוס עונה.
מה זה? הוא רוצה כאילו שתי עונות בלוק.
הוא רוצה לדעתי שלוש.
שמעת?
הוא רוצה לדעתי שלוש.
ויש גם פעם, הוא לא פרייר, הוא בא עם מה שנקרא עם
רזומן, אבל אי אפשר לתת לו, אי אפשר לתת לו הצעה שנותנים לייני, אני מצטער.
עכשיו
יש גם עוד עניין שאני לא יודע מאיפה אפשר
למצוא. מה עם הכסף? כסף כבר הסתדרו?
הכסף של מה?
של 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 הבלם.
לא, אתה רואה שגם לא על כסף לא הסתדרו.
לא, הבלם, בלם זר עדיין לא הסתדרו. הגישו הצעות לבלמים.
אבל עם ניר ביטון, הסתדרו איתו כבר כסף?
לא, זה מה שהוא מסביר.
לא, לא, מה פתאום? לא על כסף, לא על אורך חוזה.
הבנתי.
ואני חושב שגם במהות, איביץ' מחפש משהו אחר. אני לא בטוח שהוא חושב שלמשל שחר פיבן פחות טוב מביטון. הוא עשה עם פיבן אליפות.
הוא מאוד מחזיק משחר פיבן, מה שהמאמנים אחריו לא החזיקו.
חבר'ה, מדובר כאן על בלם ששחק 10 שנים בחול. 10 עונות.
כן, אבל אני אומר עוד הפעם, אם הוא היה מוכן לבוא בחוזה לעונה אחת, אני מניח שזה כבר היה נסגר. איזה גמח, קופמן, גולדר נותן לאיביץ' חוזה מאוד מאוד יפה.
לאיביץ'?
ממש לא גמח.
אבל לא לשחקן.
צריך לתת גם לשחקנים.
וגם לערן זהבי מציע חוזה מאוד מאוד יפה בשביל הליגה שלנו. אני לא חושב שגולדר השנה יהיה גמח, יעשה גמח.
תגיד לי משהו, ערן זהבי, אם הוא חותם, הוא כבר יכול עכשיו להתחיל להתאמן, הוא כבר גמר את ההחלמה מהניתוח?
הוא היה בשיקום שם.
הוא יוכל להספיק לשחק במוקדמות של אירופה או לא?
אני לא חושב שהוא יהיה קשיר לשחק ב-21 ביולי, לא? זה עוד חודש.
הבנתי.
אני חושב שיקח לו זמן, ובגלל זה זו אחת הסיבות שלא ישחררו בשלב הזה לא את פריצה ובטח לא את יובנוביץ', גם אם זה אבי יחזור.
אם הם שחררו את פריצה הם טיפשים, כי ישר שקבוצות בארץ יחטפו אותו.
כן, כן, אז אין כוונה כרגע לשחרר אותו.
על הכיפק, תוכמן, תודה.
תודה לכם, ביי.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו באים. חזרנו. טוב, קודם כל הידיעה שאנחנו מריצים פשוט החלטה של ראש הממשלה והחליפי או החלופי וכל הדברים האלה, אגם הדרק מתפזר, הולכים לבחירות, 3 מיליארד שקל.
ב-25 לעשירי.
25 באוקטובר, יום, תרשמו את
הזה. אחרי החגים.
תרשמו את היורצייט הזה, נשרוף 3 מיליארד שקל, אחרי זה יקימו פה עוד ממשלה, כסף גואליציוני, עוד איזה 1.5 מיליארד, ואז אין כסף לכלום. זה אין כסף לכלום, באמת. מדינה שחיה על קלון סעות. נתנאל ארצי, שחקן הפועל אילת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
ערב טוב. איך
אנחנו חיים בצניעות, אתה באמת חוזר למאמן שהיה אימן אותך בגלבוע גליל, אריאל בית הלחמי, בעונה שעברה היית בראשון לציון, לא הצלחה גדולה. אבל אתה עכשיו הולך באמת למקום שאפשר לעשות בו כדורסל נטו.
כן, אילת מאוד מסיעה את גלבוע. קהיר הדרומית שמאוד מאוד דומה יחסית לבנגיד הלבד, שאפשר להתרכז בכדורסל ולהתרכז במטרות. וכן, לעבור לשחק עם סטארט אביאל, אני חושב שזה סוג של, באמת, בשבילי חוויה, כי באמת אריאל הבאתי לגלבוע ו... ושם התפתחתי. וכן, אחרי העונה כמו שהייתי בראשון, אני חושב שזה אחלה תקופה מדרגה למטרות הבאות.
אבל יפה מאוד שיש תקוות חדשות ויש השוואה בין אילת לבין גליל גלבוע, אבל בכל זאת, ראשון שהגעת אליה הייתה קבוצה בחירה בכדורסל הישראלי ונתנה לך צ'אנס, ותוך כדי היית שותף לאחת מהעונות הכי רעות של ראשון בשנים האחרונות, אם בכלל, בהיסטוריה. מה קרה? מה קרה לך? מה קרה לקבוצה? הסקת מסקנות? למדת על עצמך, למדת על עצמך דברים?
קודם כל, למדתי המון בעונה הזאת. אני חושב שאני בעונה הזאת ראיתי הכל, נראה לי הרבה דברים, באמת, שלא ראיתי שהייתי בגמר עם גלבוע. ובעונה למדתי המון המון דברים, גם בחדר הלבשה, גם הפן המקצועי, וגם הדברים המסביב שלא שלי. זה הייתה עונה לא קלה. אף אחד לא האמין שזה מה שיהיה, אני לא יודע מה זה מה שיהיה. היה הרבה בעיות בשחקנים, אם לא יודע, הקבוצה לא לימדה כמו שצריך. ובסופו של דבר לא היה איזון, לא היה... את הביחד שחיפשנו, וגם מבחינה של הישראלים, לא הצלחנו למטות בפנינו בקבוצה כמו שצריך, וכן, אני לא יכול להגיד עוד הרבה, כי אני באמת, לי היה קשה בסופו של דבר, בחיפרציה, אני לא טיפיתי של מה שיהיה, שיחקתי בסופו של דבר רוב העונה בעמדות שלו שלי, בארבע ובחמש, והייתי צריך מרגע לרגע להיות מוכן ולהבין מה צריך לעשות ולהיש את העמדות האלה, כי לא היה ברירה ולא היה את השחקן שיכול לתת את המענה שם. אז מבחינתי שאמור לי לעשות מה שעשיתי וחיבלתי את ההחלטה, כי זו החלטה מקצועית, ואני יכול להגיד שלמדתי גם מזה המון, וזה הכניס לי הרבה כלים
להמשך הקריירה.
לדברים שלי. כן, ואני באמת עמדתי המון מהעונה הזאת, אני לא יכול להגיד שעולם פתאום עמדתי המון, קשה לי לפרט מה למדתי את כל הדברים, כי כמו שדבר ירדנו ליגה, ואני חלק מילידה, וראשון, באמת לא עמדתי שזה מה שיהיה, זה הסיבה שגם הלכתי לראשון, עשיתי בטוח ששאיפות זהות לשאיפות שלי, שאנחנו רוצים ללכת לאירופה ולפוך, אבל זה היה לפני העונה, ודברים קרו, דברים קרו, זה כדורסל, דינמי, אנחנו כל המקרים את העולם הזה ש... פעם אתה פה, פעם אתה פה, וזה
מטורף. זה משהו כזה כדורסל. מה הציפיות שלך שם? אני מניח שיהיו שם עוד פורוורדים זרים, אלת גם תהיה עם חמישה זרים. מה הציפיות שלך באמת מאלת? עשית תיאום ציפיות עם אריאל?
בעיקרון אני מבין לך את השני מאוד, והחיבור הזה נוצר מהרגע הראשון שמביתי לגלבוע. אני חושב ש... הציפיות שלנו כקבוצה היו שאנחנו באמת נגיע לפלייאוף, אלעת גם היא לא הצליחה עונה שעברה להיכנס לפלייאוף, והמטרות שלהם היו בעיקר להיכנס לפלייאוף ולהמשיך באירופה. וגם הציפיות שלי, אני רציתי בעונה השנייה כבר להמשיך עם ראשון לאירופה, וזה לא צלח. ואני חושב שזה הדרך שלנו, שאנחנו ניכנס אליה מתחילת העונה, שאנחנו באמת ננסה להגיע עם הקבוצה למצב שאנחנו באמת בין 1-8 בפלייאוף, ומשם הכל יכול לקרות, אבל כן, המטרה היא להביא אותנו כקבוצה, למטה שאנחנו נביאים את הפועל, הפועל אילת, כמובן, למטה שמשחקים באירופה שוב.
כן.
זה השיפות של המועדון, ואני רוצה עוד חלק מזה, ואני רוצה כן לתקן את מה שאני חושב שלא עשיתי מספיק בעונה האחרונה, ולהביא את זה יותר לידי ביטוי. אני סומך עליי, אני סומך עליו, אני חושב שאלה זה מקום מדהים, אני מכיר חלק מהאנשים, ואני באמת, באמת מחכה לרגע שאני יוכל לשחק כבר לשחק בליגה, כי לחזור לשחק, אני חושב שאני בא עם הרבה הרבה רעב, וזהו, אני מאוד מוכן.
שחק אותה, שחק אותה, נעקוב, אני באופן אישי בעד כדורסל כחול לבן, אני מאוד מקווה שתצליח.
זאת השם.
תודה.
תצליח.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
עכשיו אנחנו עם אוהד ביתר ירושלים, אודי טנה, הוא יועץ אסטרטגי, אבל גם אוהב לשבת במזרחי, בטדי, זה הרבה אסטרטגיה שם לשרוד, ואני רואה במקביל שיש אוהדי ביתר, כמאה שהגיעו למחות מחוץ לביתה של סיגלית צייג, רואת חשבון, שהיא יושבת ראש של בקרת תקציבים, אני לא מבין למה הולכים להפגין למול הבית, אבל אודי יסביר לנו, אודי, למה?
אז זה היה למרב טוב, בימים של דיבורים על בחירות, אז אנחנו צריכים דבר ראשון, המסר המרכזי זה לדעת שאנחנו בוחרים בביתר ירושלים.
כן.
לא באף אחד אחר.
אבל למה להציג לגברת צייג ואתמול לאורן חסון? מה הם...
אני אומר...
בוא נגיד, עזוב אורן, היא לא נבחרת ציבור, היא עובדת.
תקשיב, אני לא יודע מי עובד ומה עובד, אין לנו מושג.
אבל אם היו באים אליך, עובדי ההתאחדות, ועושים לך מתחת לבית, אתה יודע, מנגל.
תקשיב, אני לא נכנס למנגל, אתה יודע, להפגנות כאלה ואחרות. הדבר המסר המרכזי שלנו כאוהדים, אני רק בן 35, ועוד את הקבוצה הזאת, עוד לפני שנולדתי. המסר המרכזי שלנו הוא פשוט. קלאס, דיבורים, אנחנו עושים מעשים.
אבל איזה מעשים? תן לי מעשה שאתה רוצה שיעשו.
אני אגיד לך בצורה מאוד
פשוטה.
את התוכנית שלכם שומעים את זה שניים, שלושה אנשים. הרגע ביתר על המדף, אוקיי? יש המחיר, כרגע המחיר של ביתר, לקנות אותה, הוא כולה 15 מיליון שקלים.
זה לא נכון.
לא נכון.
או שנייה?
זה לא נכון.
זה לא נכון מה שאתה אומר.
כרגע הדבר היחידי שאנחנו צריכים זה שכל האוהדים יבואו יחד, ישימו את ה... כל אחד את
המקום שלו.
זה לא ריאלי, כבר משחקים עם זה שבועיים ושלושה.
המחיר שביתר כרגע לרוכש הוא 33 מיליון
שקלים. תוך 38.
אוקיי, אז בוא נעשה את זה
מסודר. בלי ניהול הקבוצה בשנה הבאה.
כן, כן, עזוב את הסודר.
אז בוא נעשה את זה מסודר, ואני שמח שאתם שואלים את השאלות
הנכונות. לא, אבל אל תתקן אותנו, אין לנתונים. תגיד לי איך אתה רוצה שזה יקרה.
מצוין. אז אני אומר לך שאנחנו עובדים על מציאת פתרון ועובדים חזק. אוקיי? על מציאת פתרון, הנה יש לך כותרת. המחיר הוא 15 מיליון שקלים.
לא, 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 זה הכי זאת עיניים. לא, לא, הוא לא.
קופמן.
הוא לא, אני לא מוכן לקבל את זה.
בסדר.
אני לא, אני שומע את משה חוגג, הוא בא לנכס.
אני אומר לך, שאנחנו כרגע עומדים יחד.
טוב, בוא נתקדם, יש לכם 15 מיליון שקלים?
זה בדיוק מה שאני אומר לך.
הוא רוצה שאתה תשיג.
אתה רוצה שיבטלו
את הבחירות?
לא, רגע, אני רוצה לשאול לך שאלה. אתה רוצה שיבטלו את הבחירות לאגם הדרק ותקבלו את הכסף לקנות בביתר?
אתה מדבר על מה? הבחירות למדינת ישראל?
לא, לא, זה לא מדינת ישראל. הבחירות הן לא למדינת ישראל, הן לאגם הדרק. להצמיד 120 תחתים ל-120 מושבים, אין לו בחירות למדינת ישראל.
אז אני יכול להגיד שאגב, סתם שתי דקות, אני בדיוק יוצא מהכנסת, והסתובבתי ואמרתי לכולם שלא יהיה בחירות, אבל בסדר, זה כבר משאיר את זה לאופציה אחרת. אז אני רגוע, ואני חוזר ואני אומר, חברים, יהיה בחירות, לא יהיה בחירות, ביתר ירושלים זה המותג הכי חזק
יש כסף.
היום במדינת ישראל, אנחנו מציל את ביתר, האוהדים מציל את ביתר, ובעזרת השם...
יש כסף. בוא נעבור מסיסמאות. מאיפה אתה מביא? אנחנו טוענים שצריך בין 33 ל-38 חוגג. זה בלי כספי ניהול הקבוצה בשנה הבאה.
לא, זה כולל 15 הפקדה.
עכשיו, יש לכם מאיפה להשיג 15 מיליון, כמו שאתה אומר?
אין להם מרסוי תפוקה.
תקשיב, אז אתם שואלים
נכון
ואני
אענה.
אז בשביל לפתוח
בעזרת
השם את הקבוצה...
השם לא מעורב, השם לא מעורב. אני שאלתי, הוא לא מעורב. השם
בביתר ירושלים ובגם ישראל,
כן. אני לא שומע אותך, אודי. אודי, אני לא שומע אותך.
אתה נוהג באוטו או לא שומעים?
נוהג באוטו ולא שומעים. אתה מדבר דיבורית. הלו. הלו. כן, משפט, כן, תן לי משפט אחרון ונלך.
לא, אז אני אומר, בדיוק אתה רואה, כאילו, גם הרעש הצדיק לזה שהקדוש ברוך הוא עם ביתר ירושלים. אנחנו עובדים מאוד
מאוד חזק. הקדוש ברוך הוא עם ביתר ירושלים?
כן, עיר הבירה.
יש הודעה, הוא נתן הודעה?
הקדוש ברוך הוא רק תומך בעיר הבירה? הוא גם לא תומך בנתניה? הוא לא תומך בחדרה?
הוא ציפוש?
אני אומר, ירושלים זו עיר הבירה, ביתר ירושלים זה לא
עוד קבוצה. אודי, עבודת אלילים, אני לא מאמין בזה. לא, אני לא יכול, אבל אני לא יכול.
בסדר, אז בוא נדבר, אבל אנחנו מנהלים שיח.
טוב, אני חייב את זה, אבל תקשיב, הקדוש ברוך הוא לא תומך בנו, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, להביא כמה לירות, תאמין שיהיה לי פרנסה.
אז בעזרת השם, וביתר ירושלים תנצל,
תאורנה,
כן,
בעזרת זה,
בעזרת השם תבורך,
וכל עובדי האלילים, בריאות, תודה רבה, אריכות ימים, פרסומות, חרה עזרנו, שרית שנהר, מנכ"ל איגוד ההתעמלות בישראל, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל יופי של אליפות, גם ברמת הארגון, גם ברמת ההופעה הישראלית, מדליית זהב ביחידות, מדליית זהב קבוצתית, דריה תמנו באמת הדהימה את כולם, ועל אף שהרוסיות והבלרוסיות, אני מניח שזה שתי מתעמלות צמרת מכל אחת, חסרו, אני חושב שבכל מקרה, שוב, בהבנה האפסית שלי בענף, דריה הייתה עושה פודיום בהופעה שלה. מה זה בדיוק מעורר הרבה תיאבון לקראת פריז? האם זה מעורר תיאבון טוב, או שאנחנו הולכים באמת להסתבך עם זה?
לא, אבל עוד לפני פריז יש עוד כמה אליפויות אירופה
ועולם. יש אליפויות עולם, okay. יש במה, יש לך עוד. לא.
קודם כל, כן, הייתה הופעה נהדרת של הנבחרת הישראלית, גם של דריה, גם של הדיקת, גם של הנבחרת הקבוצתית וגם של הג'וניור, שחשוב לציין אותה, הנבחרת הג'וניור שלנו עמדו על הפודיום והביאו המון המון כבוד. אז קודם הראינו שיש לנו עומק מאוד גדול בנבחרת, ובהחלט דריה ראתה שביום טוב הכל אפשרי. זה שמי שלא היה לא היה, לא אומר שהיה קל להגשת לפודיום, היו מתעמלות מאוד חזקות, שגם יום למחרת מי שראה את הגמרים באמת ראה והבין את העוצמה של ההישג שדריה עשתה יום לפני בגמר הקרב רב, שזו התחרות המשמעותית, התחרות של המדליה האולימפית, ובאמת היא גרמה לכולנו לדעת ולסמוך על מה שקורה פה.
כן, מבחינת שאת שומעת באמת את כל המשלחות שהיו פה, מה הן אומרים, היו פה בחירות המאמנות בעולם ומתעמלות מהבחירות, מה אומרות על הנבחרת שלנו שגם כן הופעת בחורה כמו דריה? איך ההתרשמות שלהם? כן.
קודם כל, למי שמכיר ועוקב אחרי ענף, אליפות אירופה זה כמעט אליפות עולם. בסופו של דבר הנבחרות החזקות הן לרוב מאירופה, ובאמת כל מי שהגיע לפה לא הופתע, אנשים מכירים אותנו וראו גם באמת את ההישגים המדהימים שהיו לאיגוד ובאמת למתעמלים בטוקיו, אבל זה לא מובן מאליו שזה, מה שהיה פה הוא באמת מראה על עומק, על חזון, על איזשהו תהליך ארוך טווח שנעשתה פה, ואני חייבת לציין פה גם במעמד הזה את הילד זוסמן, אני יודעת שעלתה גם לשידור אצלכם.
כן, והיא סיפרה פשוט, על כל המאמנות והמועדונים ואיך עובדים והעוזרות.
כן, זה איזושהי דרך חדשה שלא הייתה באיגוד ההתעמלות לאורך שנים, זה משהו שהוא אי את ותא, היא מובילה, ובאמת באפס אגו ועם המון המון צניעות, זה עובד, זה עבודת צוות, בסוף אתה יודע, זה לא מתעמלת אחת מוכשרת, זה נחמד, אבל בסוף צריך מעטפת, וזה לא עבודה של בן אדם אחד.
עכשיו תגידי לי, בכל האליפות הזאת, באישי ובקבוצתי, היו חסרות איזה שאין מתעמלות בצמרת, שבגלל פציעה, בגלל זה. לא, חוץ הרוסיות, אני גם לא יודע אם השתתפו ברוסיה, בצרפת.
קודם כל, אנחנו לא יודעים עוד הרבה זמן, אבל אני מקווה שבאמת המלחמה תיגמר, וכולם ישתתפו, והכל יחזור על מקומו בשלום. אבל כן, חסרו אותה מתעמלות של המדינות האלה, אבל חוץ מהם, כל מדינה שלחה, שתיים או שלוש המתעמלות הכי חזקות שלהם, אין פה עוד הפתעות, זה לא שפתאום יבוא, המתעמלות שעלו על הפודיום זה מתעמלות מוכרות, חלקן גם בוריאנה קלן שהייתה בטוקיו, וסופר רפאלי מאיטליה, שזה שמות שמוכרים למי שעוסק בענף הזה, זה, כל הכוכבות היו,
כן.
וזה באמת, זה עוצמה לבוא ולראות, כי מי שראה את הקרב שהיה,
אנחנו צריכים לסיים, אני מודה לך, ואני מקווה שנדבר כמה שיותר עם הישגים. תודה.
הלוואי, תודה. ביי ביי.
אנחנו עכשיו בדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, ואוטוטו ביי. עזרנו. קריסטיאן פיצ'וגין סיים במקום השישי, במקצה הראשון של חצי הגמר, עם זמן של 27 שניות, 42 מאיות השנייה. אחרי חצי הגמר השני התברר שהוא במקום ה-11, הוא לא עלה. לא עלה לגמר. יש לנו פה עוד ידיעה שמופיע עכשיו באתר ערוץ הספורט. רמי גרשון סיכם לעונה נוספת מכבי חיפה. זאת תהיה עונתו השישית במועדון. צביקה, הולכים לבחירות. חילי טרופר היה שר ספורט נחמד. אני מקווה מאוד, נשמע יותר מאוחר ב8 את הגאונים, את רוע מנת.
מה, אתה כבר יודע את התוצאה של הבחירות הבאות ואתה יודע מי שר הספורט הבא?
לא, אני מניח שהוא לא יהיה.
למה? בינתיים הוא ישנו, ואחר כך יהיה ממשלת מעבר, יש לו עוד שנה.
בכל מקרה, אני מקווה, תשמע, אני שמח שאורבך לא יהיה יותר באגם הדרג ויחפש עבודה של ילד גדול.
למה? ביבי הבטיח לו להיות.
הוא לא יכול להבטיח לו, והוא לא יכול, הוא לא צריך.
הוא הבטיח לו.
הוא לא צריך אותו.
מה זה הוא לא יכול להבטיח לו? הבטיח לו.
לא, אבל חכה אם הוא יהיה. אולי באמת נחזם המשפט, נבוא לישיבות. השאלה מה קורה באמת עם הגברת סילמן? שמה צריך לראות מה שנקרא. אתה יודע, היא פילה את העסק, וצריך לבוא ולראות אם היא תקבל משהו שריון, או משהו כזה, אתה יודע, לחקירת שבק, זה משטרה לא טוב. פה צריך חקירת שבק בקטע הזה. זהו זה, חבל, הלכו 3 מיליארד שקל על פרש, מכסף שלא בדיוק יש לנו, אבל של פוליטיקה דרק תמיד יש. סולאט.